אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בדרך לחיסון לנגיף קורונה. הסכם לפיתוח חיסון חדשני לנגיף קורונה נחתם בין אוניברסיטת תל אביב לחברת ביופרמה משוויץ, שתעבוד עם קבוצת מדענים בהובלת פרופסור ג'וני גרשוני מבית הספר לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מיד נדבר איתו. אז שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, והיום בין היתר נעסוק גם בבדיקת ינשוף לקורונה, בדיקת נשיפה לקורונה בת דקה בלבד, פותחה על ידי חוקר ישראלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. החוקר הוא פרופסור גבי סרוסי, נדבר איתו על בדיקת הינשוף אותה הוא המציא או פיתח. וגם חלל בדרך אל הירח, נאסא הזמינה 18 מנועים נוספים למערכת השיגור של המגה רקטות של ה-SLS בדרך להנחתת אנשים על הירח בשנת 2024. ואם זה לא מרגש, אז שימו לב לידיעה הבאה, מכון ויצמן בדרך אל הירח הגדול של נפטון. מדעני מכון ויצמן למדע בשיתוף סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה עשויים להיות שותפים מרכזיים במשימת חלל של נאסא, שהיעד שלה, שימו לב, הירח הגדול ביותר של נפטון. מיד נרחיב. ועוד ענייני בריאות, שימו לב, חוקרים מהטכניון פרקו מכשיר דימות ששוויו 600 אלף דולרים והרכיבו אותו מחדש. הם לא סתם עשו את זה, התוצאה היא שהוא הפך למכשיר דימות תלת מימדי של תהליכים ננומטרים בתאים חיים הנמצאים בתנועה. במילים אחרות, הם שיפרו אותו והפכו אותו לכזה שמפיק תמונה במרכאות תלת מימדית. וגם לראשונה בעולם מדענים הצליחו לראות איך המוח שלנו שומר זיכרונות לטווח רחוק בזמן השינה. הרבה עניינים מרתקים לפנינו, נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותן. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל, בואו נתחיל. המרוץ לפיתוח חיסון נגד נגיף קורונה, הסכם לפיתוח חיסון חדשני לנגיף קורונה, נחתם בין אוניברסיטת תל אביב לחברת ביופרמה משוויץ. מדובר בהסכם מחקר ורישיון לפיתוח חיסון חדשני נגד הנגיף. החברה משוויץ היא חברת הביופרמה נאובי, שחברה בקבוצת נאופרם שבסיסה בישראל. היא תעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם קבוצת מדענים בהובלת פרופסור ג'וני גרשוני מבית הספר לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה בפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת תל אביב. ואנחנו שמחים לומר לו שלום. שלום לך פרופסור ג'וני גרשוני.
בוקר טוב.
חוקר וירוסים ואימונולוגיה מהפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים בזמן האחרון, או לפחות חשופים להרבה מאוד ידיעות שקשורות לפיתוח של חיסון, כי כולנו כמובן ממתינים וכמהים לאותו חיסון. אז בוא ספר לי איפה העניין הזה עומד ומה מיוחד בחיסון הזה, כי זה לא חיסון רגיל.
אז כולנו בסופו של דבר מחפשים איזושהי דרך לעורר תגובה חיסונית שהיא תילחם ותגן עלינו בפני נגיף הקורונה. רוב החיסונים שדובר עליהם, שאנחנו שמענו גם באוקספורד וג'ונסון אנד ג'ונסון, הם חיסונים המושתתים על חלבון המעטפת של הנגיף, הספייק, ככה כולם כבר מכירים. אצלנו אנחנו התמקדנו באזור ספציפי, קטן, הבטן הרכה של הנגיף, גם מצוי בספייק, אבל הוא אזור מאוד 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 ממוקד. ולכן, כאשר אנחנו נחסן עם זה, אנחנו נעורר תגובה שהיא בדיוק תפגע באותו אזור שהנגיף היה מעדיף להסתיר. וההסכם עם חברת נאובי למעשה התחילו הדיונים ביוזמתם של טל פורר, סגן הנשיא לפיתוח עסקי של נאופארם, ודוקטור ארז בוגליל, סגן הנשיא למחקר ופיתוח, שהם פנו אליי ביוזמתם עם רעיון שתוך כדי פיתוח החיסון ייתכן וגם יוכלו להציע דרך לאימונותרפיה של COVID-19. כך שכל העסק הזה נראה מעודד.
רגע, אני מנסה להבין, אני רוצה ברשותך לחזור לדרך הפעולה של החיסון ברשותך. איך חיסון כזה עובד? זאת אומרת, איך הוא מלמד את מערכת החיסון לתקוף את הנגיף? איך הוא עושה מה שהגוף לא עושה באופן טבעי?
אז ראשית, הגוף עושה באופן טבעי. כאשר אנחנו נחשפים לנגיפים, אז מערכת החיסון תחילה מזהה שמדובר בפולש, ואז מרימה תגובה של תאי דם לבנים, או תאי B במקרה זה, שהם יוצרים נוגדנים חלבונים, שמזהים את הנגיף, נקשרים עליו ומחסלים אותו.
וזה קורה כבר היום, אתה אומר, בלי חיסון.
זה קורה כתגובה הטבעית למחלה, וכאשר אנחנו מדברים לדוגמה על חיסון העדר, המדובר הוא שכל אלה שחלו וביצעו את התגובה הזאת, זאת אומרת, התגובה לנגיף והרמת תגובה חיסונית, הם למעשה יצרו נוגדנים, נוגדנים הם בדיוק אותם החלבונים, שגם בבדיקות הסרולוגיות שמדובר עליהם, אלו למעשה המולקולות המעידות על כך שנחשפנו לנגיף. עכשיו, כאשר אנחנו מפתחים חיסון, במקום לחלות, אנחנו מפיקים חלבוני הנגיף, שהם למעשה דומים לנגיף מבחינת החלבון עצמו והמבנה שלו, אולם לא מחוללים מחלה. כך שיש לנו הזדמנות לעשות תירונות למערכת החיסון.
זאת אומרת, ללמד את מערכת החיסון איך בכל זאת לטפל בנגיף הזה, בלי באמת שניחולים.
זאת אומרת, זה בדיוק, בדיוק כן. המטרה של חיסונים, ולכן חשוב להתחסן. ומתוך הלימוד המוקדם הזה, אז אם במקרה ואנחנו נחשפים לנגיף האלים, זה שגורם למחלה, מערכת החיסון כבר התנסתה ולמדה והתאמנה, ויכולה להרים תגובה יותר עוצמתית, יותר ממוקדת, יותר יעילה ויותר מהירה. כך שבהחלט זה דבר טוב להתחסן.
עכשיו, אתה הזכרת באמת את העובדה שהגוף כן מתמודד עם הנגיף, ואולי בחלק מהידיעות, או תולדה של הרבה מאוד מקרים היא שמה שקרה זה שהנגיף עצמו עורר איזושהי תגובה דלקתית שבסופו של דבר הובילה אפילו במקרים קיצוניים למוות. האם חיסון כזה לא יכול לגרום לתגובה דלקתית?
אז יפה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו מאמינים לחיסון שלנו ייתכן ויש יתרון על מודלים אחרים. אתה הזכרת למעשה את מה שהחבר'ה קוראים סערת ציטוקינים. לפעמים, מרוב במרכאות ההתלהבות, מערכת החיסון מגיבה יותר מדי חריף. ולכן אנחנו מנסים להימנע מתגובת יתר. כאשר אנחנו מפתחים חיסון, רצוי ככל האפשר לנסות לאתר בדיוק את עקב אכילס של הנגיף. אזור כמה שיותר קטן וממוקד, ולעומת זאת, הכי חיוני, בטן רכה של הנגיף, ולהשתמש רק בו. כך שכאשר מחסנים עם כזה חיסון שהוא ממוקד, וזה בסיס הטכנולוגיה שלנו, אז התגובה היא ממוקדת, היא עילה, אבל אנחנו מאמינים שהיא לא תהיה תגובת יתר. ובשל כך, לא רק שזה יהיה מאוד יעיל, זה גם יהיה יותר בטוח.
עכשיו, בוא ספר לי על האתגר שבפיתוח חיסון, כי אנחנו יודעים שהרי הטכנולוגיה עצמה לפתח חיסון היא כבר מוכרת. אני משער שלוקחים איזשהו חלק מווירוס וכו'. למה זה כל כך מסובך להמציא או למצוא, לפתח חיסון נגד נגיף קורונה? האם הפרוצדורה הזאת של יצירת חיסון או המצאת חיסון היא לא כזו שפשוט יחליפו את הרכיב באיזשהו חיסון גנרי אחר, וכך נוכל להילחם בנגיף? זאת אומרת, למה זה כל כך מסובך?
אז ראשית, כל נגיף ונגיף יש לו את האופי ואת הקשיים שלו. הלא אנחנו מכירים, כמו שאתה אומר, יש סטנדרט כזה, יש חיסונים כנגד פוליו, כנגד הבעבועות שחורות, חצבת ואחרים, והם מאוד יעילים, וכמו שאמרת, מאוד סטנדרטיים, רגילים. אולם ישנם נגיפים שהם יותר מורכבים ומסובכים לנו. הדוגמה הקלאסית היום זה כמובן HIV, הגורם לאיידס, שזה 30 ומשהו שנים, עובדים על הניסיון לפתח חיסון ולא מצליחים. עוד דוגמה לקושי מסוים זה בשפעת, שחיסון ישנו, אבל מדי שנה יש למקד אותו ולכוון אותו ולעדכן אותו. אז לגבי הקורונה, אנחנו יודעים שהיו שני נגיפים שגרמו למגיפות בעבר, הסארס ב-2002 והמרס ב-2012, ועל אף זאת עוד לא פיתחו עבורם חיסון. עכשיו, למען האמת, ייתכן מאוד שהיות והמגיפות האלה לא היו בהיקף של המגפה הנוכחית, כן הייתה פחות מוטיבציה לרתם ולנסות לפתח את החיסון הרצוי. אז עוד אין לנו השטנץ, המודל, הדרך המוכחת לפיתוח חיסון לקורונה, זו משפחה מיוחדת של נגיפים, אבל אנחנו מאמינים שדווקא הנגיף הזה הוא לא מאוד משתנה, הוא נראה די יציב, ולכן אנחנו מקווים שתוך פיתוח ויישום טכנולוגיות מוכרות וחלקן חדשניות, אנחנו נגיע לחיסון המיוחל.
טוב, שמע, אני שותף כמובן לכמיהה הזו. אנחנו מחכים לפרי עמלכם, ובתקווה שזה באמת יהיה כמה שיותר מהר. תודה לך מעומק הלב, חוקר הווירוסים ואימונולוגיה מהפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, פרופסור ג'וני גרשוני, תודה לך.
תודה לכם.
אנחנו ממשיכים לעניין הבא, פרקו מכשיר דימות יקר, ולשמחתנו הרכיבו אותו מחדש כשהוא משודרג. שימו לב, שיטה חסרת תקדים לדימות תלת מימדית של תהליכים ננומטרים בתוך תאים חיים הנמצאים בתנועה או בפעולה פותחה על ידי חוקרים מהטכניון. בואו נעכל את המשפט הזה. שיטה חדשה לדימות תלת מימדית, דימות הכוונה היא למכשירי CT, MRI שיוצרים דמות תלת מימדית של תהליכים ננומטרים קטנטנים בתוך תאים חיים, תאים שנמצאים בפעולה. השיטה הזו פותחה על ידי חוקרים מהטכניון באמצעות פירוק והרכבה של מכשיר דימות קיים בשווי $600,000. וכך נוצר מכשיר דימות תלת מימדי של כ-1,000 תאים חיים הנמצאים בתנועה בדקה. מדובר בקבוצת המחקר של דוקטור יואב שכטמן מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית, שפרקה את המכשיר הזה והרכיבה אותו מחדש, והדברים פורסמו בכתב את Nature Nanotechnology. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון דוקטור יואב שכטמן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
נתנו לכם לפרק מכשיר ב-$600,000?
זה באמת לא היה טריוויאלי, אבל ביקשנו יפה והסכימו.
טוב, אתה אומר שנימוס פותח דלתות.
כן, נימוס והתמדה.
אז בוא ספר לנו, איך הפכתם מכשיר דו-מימדי, מכשיר שמייצר דמות דו-מימדית, של, אני משאר, איזשהו חתך של הגוף וכו', לתלת מימדי. מה בדיוק עשיתם?
אוקיי, אז אני... ברשותך, בהמשך לשיחה הקודמת, אני רוצה להסביר את זה דווקא לפני שאני מגיע למיקרוסקופיה. דרך אגב, זה דימות אופטי, לא MRI או אנטקין. זה ממש באור נראה, כמו צילום.
אוקיי.
אבל אני אתחיל באנלוגיה שמתאימה לקורונה, אוקיי? אחר כך נגיע למיקרוסקופיה. נניח שיוצאת עכשיו הנחיה שצריך לשמור מטר אחד מהשני, אוקיי? בין אנשים, גם כשיושבים בתוך מכונית. אוקיי? ועכשיו אני נותן הנחיה, דודו, כך מצלמה, לך תאכוף את ההנחיה הזאת, על ידי צילום. לך תסתכל בתוך מכוניות ותצלם ותמדוד מרחקים בין האנשים שיושבים בתוך המכונים. בגדול יש שתי דרכים לעשות את זה. או שאתה הולך למקום שמכוניות עומדות בו, למשל ליד רמזור, ומתחיל לצלם. עכשיו, אתה צריך לצלם מכמה כיוונים, זו הנקודה חשובה, כי מכיוון אחד בלבד אין לך מידע על מרחק, אין לך מידע על עומק. אתה רק תקבל תמונה דו-ממדית.
נכון.
אז אתה תהיה חייב לטייל בין המכוניות, לצלם מכמה כיוונים ולאסוף סטטיסטיקה. עכשיו, הסיפור הזה הוא מאוד איטי, ולכן בסוף היום יהיה לך מספר מועט של מדידות, ולכן הסטטיסטיקה שלך גם לא תהיה מדויקת. ויותר גרוע מזה, יכול להיות שבבוקר אנשים קרובים יותר מאשר בערב, או להפך, אתה לא תדע את זה, כי אתה ממצע על פני כולם. עכשיו, הדרך השנייה לעשות דבר כזה, היא לעמוד בצד הכביש ולצלם מכוניות בזמן שהן נוסעות. תעמוד ככה כל היום, תאסוף המון המון תמונות של מכוניות. מה הבעיה? הבעיה שיש לך רק זווית, נקודת מבט אחת, ולכן אתה תדע רק מרחקים דו-ממדיים. עדיין אין לך תלת ממד. אוקיי? כאן נכנף באמת לתמונה, הטכניקה שאנחנו עובדים איתה הרבה במעבדה שלי, ובה השתמשנו גם כאן, שזה קידוד עומק מתמונה בודדת. אנחנו בעצם מעוותים את התמונה על ידי רכיבים אופטיים שאנחנו מוסיפים למערכת, מעוותים אותה בצורה אבל מבוקרת, כך שהיא עכשיו מכילה מידע עומק, ואחר כך באמצעות עיבוד ממוחשב אנחנו מסיקים את מידע העומק הזה.
זה משהו ש... זאת אומרת שבאמצעות הטכנולוגיה הזו אפשר כל תמונה דו-מימדית להפוך לסוג של תלת-מימדית.
נכון, ובאמת עשינו את זה בעבר במיקרוסקופיה רגילה, והחידוש כאן זה שאנחנו עושינו את זה במכשיר שמדמה תוך כדי זרימה. זאת אומרת, התפוקה היא הרבה יותר גבוהה. במקום להסתכל על מכוניות עומדות, אתה מסתכל על מכוניות נוסעות. כלומר, במקום להסתכל על תאים מקובעים לזכוכית מיקרוסקופ, אתה מסתכל על תאים שזורמים בתעלה, במיקרו-תעלה, ולכן אתה מקבל המון המון סטטיסטיקה מהר. באמצעות העיוות האופטי שלנו, אתה מקבל את זה בתלת ממד.
וואו, וזה משהו שכבר עובד? זאת אומרת, כבר אפשר לצלם חלקים בגוף ולהפיק באמצעות המכשיר הזה המורכב מחדש תמונה תלת מימדית, לראות ממש תאים בפעולה?
כן, אז כן, זאת אומרת, זה מה שהדגמנו בעבודה הזאת. עכשיו, זה לא בדיוק חלקים בגוף, דברים שהסתכלנו עליהם, ככה דוגמה לסקאלה שאנחנו מדברים עליה, דברים לסקאלה של תאים בודדים, זאת אומרת, כמה מיקרונים, כן, מיקרון זה מיליונית מטר.
ולמה אנחנו צריכים לראות אזורים בגוף במיליונית המטר? זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים מרזולוציה כל כך מטורפת?
אז לזה יש הרבה אפליקציות. החל ממש הבנה ביולוגית בסיסית, למשל, זה דברים שהראינו בעבודה הזאת, יכול לסמן DNA, לסמן DNA בתוך תא חי, בנקודות מסוימות ב-DNA, ולמדוד מה המרחק בין הנקודות האלה. עכשיו, למה זה מעניין? כי ה-DNA הוא... זו מולקולה ארוכה, נגיד יש לך מטר של, סדר גודל של מטר בתוך תא אחד של כמה מיקרונים, ומאוד מעניין להבין איך הוא מקופל, איך הסיפור הזה מסודר בתוך הגרעין. ובאמצעות טכניקות כאלה של דימות, אתה יכול להתחיל לחקור את השאלה הזאת. עוד אפליקציה שהסתכלנו עליה זה חדירה של ננו חלקיקים לתוך תאים. יש ננו חלקיקים שלמשל, אתה רוצה להכניס תרופה לתוך תא באמצעות ננו חלקיק מהונדס שנושא בתוכו את התרופה הזאת. זה עבודה למשל שעושים אצלנו בטכניון במעבדה של פרופסור אבי שרודר בהנדסה כימית, ואנחנו רצינו להפיין כמה מהחלקיקים האלה באמת נכנסים לתוך התא או נכנסים לתוך הגרעין, ואז יש סיכוי שהם יעשו את מה שהם אמורים לעשות. אז בשביל להפיין דבר כזה, זה צריך להבין בכלל למה סטטיסטיקה היא חשובה פה, כי כשאתה מסתכל בכל ניסוי ביולוגי, כשאתה מסתכל על דוגמה אחת או שתיים, זה ככה לקבל כל תוצאה בעצם, זה מאוד, מערכת מאוד רועשת. כדי להבין איזה משהו כמותי, להסיק מסקנה כמותית, אתה צריך לאסוף הרבה מאוד נתונים. ולכן השיטה הזאת היא חשובה.
ואנחנו נצטרך את זה גם ברמת היום-יום? זאת אומרת, חולים יוכלו ליהנות מהבדיקה הזו, ממכשיר הדימות הזה, כדי לראות מה מצבם גם וכולי? כי זה נשמע משהו שיש לו יישומים לימודיים וכולי, אנחנו נתבונן ב-DNA, בתאים וכולי, אבל גם חולים יוכלו ליהנות מזה?
אני רואה את זה, לא יודע אם בדיוק חולים, אבל זה לא רק, ההתבוננות הזאת יש לה משמעות, למשל כשאתה בא לפתח, אתה עכשיו בא לפתח תרופה, אבל למשל אתה רוצה עכשיו לפתח נניח אתה רוצה לפתח תרופה, אתה רוצה לדעת לאפיין אותה, זאת אומרת אתה משחק עם הרכיבים של הננו חלקיקים, כמו נניח, אתה רוצה להבין כמה מהם נכנסים, אתה רוצה, אם עשיתי שינוי לכיוון הזה, האם המצב ישתפר או לא. ומכשיר כזה, זה בדיוק מכשיר המדידה שיכול לאפשר לך לעשות משהו כזה, כן?
לגמרי, טוב, אז מה עושים עכשיו? מפרקים את המכשירים הקיימים ומרכיבים אותם מחדש, או שיוצרים מכשיר בהתאם להרכבה הזו מחדש שלכם?
אז זהו, הסיבה שהרכבנו ושפרקנו את המכשיר והרכבנו מחדש, זה פשוט כי הבנו שזה מאוד, זה הדרך הכי קלה להדגים את מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל א', אפשר לבנות שוב מאפס מכשיר כזה, ואולי הוא יהיה תוכנן יותר בדיוק לאפליקציה הזאת. כן, או שבאמת נשתמש בזה כתוסף למכשיר הקיים. למשל, היום בטכניון, מכיוון שפירקנו ורכבנו את המכשיר הקיים, אנחנו מציעים שימוש בו לכל חוקר שמעוניין להשתמש עכשיו בטכניקה התלת-ממדית שלנו.
נשמע די מדהים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור יואב שכטמן, חוקר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה לך.
תודה רבה.
אז אני אחזור על הכותרת הזו, שימו לב, החוקרים במקרה הזה, קבוצת המחקר של דוקטור יואב שכטמן מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית, פרקו מכשיר דימות קיים, דימות הכוונה היא למכשיר שיוצר דמות אזורים בגוף או של תאים, במקרה הזה ממש ברמת המיקרונים, מכשיר בשווי 600 אלף דולר, הרכיבו אותו מחדש והפכו אותו בעיקר לתלת מימדי, וכזה שיכול לעקוב אחרי תאים חיים שנמצאים בפעולה או בתנועה. מכון ויצמן בדרך לחלל. מדעני מכון ויצמן למדע בשיתוף סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה עצויים להיות שותפים מרכזיים במשימת חלל של נאסא, שהיעד שלה הוא טריטון, הירח הגדול ביותר של נפטון, בשנת 2026. זה בלתי נתפס. אחד הירחים, במקרה הזה הירח הגדול ביותר של כוכב הלכת נפטון. המשימה העפילה לשלב הגמר של תוכנית דיסקאברי של נאסא, ואולי תהיה זו שבנאסא יבחרו לממש, והיא תתבצע בהשתתפות קבוצת המחקר של פרופסור יוחאי כספי מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע, שנמצא איתנו על הקו לשמחתנו. שלום לך פרופסור יוחאי כספי.
היי, בוקר טוב.
חוקר במחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת במכון ויצמן למדע וראש קבוצת המחקר הישראלית. בוא ספר לנו איך הגעתם להצעה שתוביל אותנו בסופו של דבר לגלות מה קורה באותו ירח. אני מבין שלא מדובר בנחיתה על הירח הזה, נכון? על הירח טריטון.
לא מדובר בנחיתה, מדובר במעבר מאוד קרוב לידו, 500 קילומטר מעל פני השטח, שיאפשר לנו דרך כמה מכשירים שיש לנו על החללית, ללמוד מה יש על הפלנטה, על האטמוספירה שלו, וגם אפילו בתוך מקור מתחת לפני הקרקע שלו.
אז בוא ספר לנו, מדוע בחרתם את הירח הגדול ביותר של כוכב הלכת נפטון? מה יש בו? אני כמובן מקווה שהתשובה שלך תהיה באזור אולי קיומם של חיים, אבל אתה מוזמן כמובן לענות מה שבא לך.
נכון, גם אולי קיומם של חיים, כיוון שיש בו כנראה אוקיינוס תת-קרקעי. אוקיינוס שמזון מזה שהליבה שלו חמה, הבחוץ כמובן כפוק, ויש בו 30% בערך ממנו זה מים, ולכן יש שכבה מאוד משמעותית של מים נוזלים איפשהו מתחת לפני הקרקע, אולי 10 או 100 קילומטר מתחת לפני הקרקע. אבל זו לא הסיבה היחידה להגיע לטריטון, הוא בעצם גוף מאוד מיוחד, ייחודי במערכת השמש שלנו. בנוסף לאוקיינוס שדיברתי עליו, אז יש בו גיאולוגיה, יש פה גייזרים פעילים כתוצאה מכוחות גאות בינו לבין נפטון עצמו. הם מאוד קרובים אחד לשני והוא יחסית גדול, ככה שהכוחות האלה גורמים לפעילות גיאולוגית שגורמת לגייזרים שמגיעים לגובה של אפילו 8 קילומטר אל תוך האטמוספירה.
וואו.
פריטים כאלה של חנקן. האטמוספירה שלו, למרות שהיא יחסית דלילה, ביחס מה שיש בכדור הארץ, היא דלילה, אבל היא מספיקה כדי להסיע את החומר הזה על פני הירח. בנוסף, הוא גוף מאוד מעניין, כי הוא כנראה לא נוצר ביחד עם נפטון.
זהו, זו נקודה מאוד מעניינת, שאולי גם מי שמקשיב לנו וצריך זמן לעכל את העובדה, שאולי נגיע מאוד קרוב לירח הגדול ביותר של נפטון, יש כאן נקודה שמתווספת לאייטם המסקרן הזה. ככל הנראה, אתה אומר שהירח הזה של נפטון הוא לא חלק ממנו שנקרא מנפטון, מה שהם בדרך כלל מתארים בכל מה שקשור לירח שלנו.
נכון. הירח הזה מסתובב בכיוון ההפוך מנפטון. אם הם היו נוצרים ביחד, אז כנראה רוב המודלים מראים שהם היו מסתובבים באותו כיוון. זה שהוא מסתובב בכיוון ההפוך, מבחינת חוקי השימור, כנראה שמה שקרה שהוא נלכד, איזשהו גוף חיצוני, הוא דומה האמת באופיו לפלוטו. אז פלוטו או כוכבים אחרים בחגורת קייפר שנמצאת אפילו יותר רחוק מפלוטו, כנראה שהוא גוף כזה שנלכד בכוח הכבידה של נפטון, ולכן לעבור וללמוד עליו יאפשר לנו ממש לראות גוף מקרוב, גוף מחוץ למערכת השמש, שזה דבר שכמובן אף פעם לא...
וואו, שיש לזה משמעות אדירה. אתה אומר, זה לא סתם ירח בשר מבשרנו, אלא סביר להניח שזה גוף שהגיע מחוץ למערכת השמש, נלכד איכשהו בשדה הגרביטציה של נפטון, וכך נרוויח בעצם, זאת תהיה חקירה כפולה של איזשהו גרם שמימי שהגיע מחוץ למערכת השמש. מעניין.
בדיוק. לכן זה גוף כל כך מיוחד. גם מה שציינת כרגע, וגם השילוב של קיום אטמוספירה על ירח, שזה נדיר מאוד, יש לנו רק עוד אחד כזה, שזה טיטן של שבתאי, גיאולוגיה שקיימת על עוד ירח אחד של צדק, שנקרא איו, כלומר השילוב של כל התכונות האלה על גוף אחד, הוא הופך אותו לגוף מאוד מאוד ייחודי, וכמובן שאף פעם עוד לא הייתה חללית שהגיעה אליו, קרובה ביותר הייתה וויג'ר 2 בשנת 89, אבל היא הייתה מרחק של 40 אלף קילומטר, ואנחנו נגיע 500 קילומטר, כלומר יש פה משהו מאוד מאוד ייחודי. ונקווה שיקרה.
עכשיו, שוב, אתה מזכיר באמת את העובדה שיש לו אטמוספירה, וזה, שוב, זה יחסית ייחודי, אבל אין שם חמצן ככל שאנחנו יודעים, נכון?
לא, זה אטמוספירה של חנקן.
חנקן. למרות שמצד שני גם אצלנו רובה חנקן.
נכון, אבל כשמדברים על חיים כמו שאנחנו מכירים אותם, אם יש שם, אז זה כנראה לא על פני השטח שלו, אלא זה כנראה באוקיינוס עם התת-קרקעיים שהזכרנו קודם.
עכשיו, בינינו, אם נמצא חיים דווקא בירח, זה לא קצת מבאס? כי אנחנו בדרך כלל חושבים, כשאנחנו חושבים על חיים, אנחנו חושבים על משהו שהוא מכובד לפחות כמו כוכב לכת, אבל על ירח זה נשמע קצת מביך, לא?
למה? דווקא להפך, לא?
אוקיי.
משהו אחר ויותר מעניין. לא, אבל האמת שהירחים, לפעמים הם לא זוכרים אותם, הירחים של מערכת השמש, הם... שנמצאים על הפלנטות השונות של מערכת השמש, הם לא פחות מעניינים מהפלנטות עצמם. יש ירחים שיש עליהם, הזכרתי את איו קודם, אז שם בגלל כוחות גאות יש הרי געש פעילים שכל הזמן פולטים חומרים לטבעת שמסביב לצדק. יש ירחים עם כל מיני סוגים של דברים בתופעות מאוד מאוד מעניינות. כלומר, ירח הוא... לא פחות מעניין, ואם יש חיים במערכת השמש, זה כנראה על הירחים האלה. או טריטון שהזכרנו, או הירחים של צדק.
עכשיו, נפטון, כוכב הלכת נפטון, הוא כזה שאי אפשר לנחות עליו, נכון? אין שם קרקע מוצקה בנפטון, בירח אני משער שכן.
נכון. נפטון עצמו הוא כוכב הלכת גזי. כמו צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון ארבעתם, הם כוכבי הלכת גזים. כלומר, אי אפשר לנחות עליהם, על הירח אפשר לנחות. אבל אם היינו רוצים משימה שתנחת על הירח, היא הייתה הרבה הרבה יותר יקרה מהמשימה הזאת, וגם זה היה לוקח המון המון זמן, כי כדי להגיע וללכד בשדה הכבידה של גוף כזה קטן ולנחות עליו, צריך להגיע לאט, זה ייקח המון שנים, כנראה לא בימי חיינו.
אשמה, אבל גם להגיע קרוב מאוד לירח של כוכב הלכת נפטון, בעיניי זה לא פחות ממדהים, זה די... מדהים להיות חלק מתוכנית כזו שאנחנו כמובן מקווים שהיא זו שתיבחר, כי למי שרק שתי, רק שני פרויקטים ייבחרו מתוך שלושה, נכון? שם זה עומד.
מתוך ארבעה.
מתוך ארבעה.
תוכנית דיסקאברי של נאסא, זו תוכנית שמאפשרת לקבוצות של מדענים להציע משימות, ובסוף נאסא בוחרים בודדות מהן ומממנים אותן. אז הוגשו הפעם, וזה בוחרים שתי משימות פעם בארבע שנים. והוגשו הפעם 22 משימות.
וואו, טוב, צלחתם הרבה, כן. וואו.
והסיטואציה היא שיש, מתוך הארבע שנבחרו, זה המשימה שלנו שהזכרת, משימה לאיו, ושתי משימות לכוכב הלכת נוגה. בהנחה שלא יבחרו שתיים לנוגה, כנראה שתיבחר אחד לנוגה, ואז זה 50-50, אנחנו או המשימה לאיו.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, ואנחנו כמובן מקווים שהתוכנית הזו היא שתיבחר. תודה רבה לך, פרופסור יוחאי כספי, חוקר במחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת במכון ויצמן למדע, ראש קבוצת המחקר הישראלי. תודה לך.
בכיף, בוקר טוב.
נחזור על הכותרת שלנו. מדעני מכון ויצמן למדע, יחד עם סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, עשויים להיות שותפים מרכזיים במשימת חלל של נאסא, שהיעד שלה הוא הירח הגדול ביותר של כוכב הלכת נפטון, שמו טריטון. הוא מסקרן מאוד, כי כנראה שיש שם איזשהו אוקיינוס מתחת לאדמה שם. התוכנית הזו מיועדת לקרות בשנת 2026. שוב, אם היא תיבחר, מדובר בשתי משימות שתיבחרנה מתוך ארבע. אנחנו נחזיק אצבעות לקבוצה הישראלית, כמובן, ולפרופסור יוחאי כספי, ואנחנו ממשיכים. ו ועכשיו פינת היסודות שלנו, והפעם נדבר על היסוד שמחבר בין מה שגורם לבלונים להתרומם, לקול שלנו לעלות למעלה ולשמש שלנו. הליום, דוקטור דלית שנטל, קימאית חישובית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, היא כבר נמצאת איתנו. שלום לך.
היי, בוקר טוב, דודו.
דיברנו עד עכשיו על מימן, הוא ראש היסודות או היסוד הראשון בטבלה המחזורית, ואנחנו מתקדמים צעד אחד קדימה להליום.
נכון, אז אנחנו מתקדמים אל הליום, הוא היסוד השני, והוא יסוד מאוד מיוחד, ואני חושבת שהוא גם מסביר איזה משהו מאוד יפה בכל המבנה הזה של הטבלה המחזורית. הליום זה יסוד שיש בגרעין שלו שני פרוטונים, שני נוטרונים, וסביבם מסתובבים שני אלקטרונים. והמספר הזה, 2 הזה, שם אותו בטור הימני ביותר של הטבלה המחזורית. זאת אומרת, היסוד הבא הוא כבר שורה למטה.
נכון.
ולמה זה?
אם כן, נמצאה טעות בטבלה המחזורית בשלושה שיודעים.
למה טעות?
לא, אני מנסה לחלץ כותרת, גם אם שקרית.
אוקיי, אז בעצם...
את צודקת שבאמת יורדים שורה, למה? מיד אחרי יסוד אחד. הייתי בטוח שזה סתם עיצוב גרוע של הטבלה.
אוקיי, אז לא עיצוב גרוע, אני חושבת שזאת הגאונות של הדבר הזה. בעצם יורדים שורה מפני שהיסוד הבא, ביסוד הבא האלקטרונים מסודרים כבר ברמה אחרת, או בקליפה אחרת מסביב לגרעין. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האלקטרונים שמסתובבים מסביב לגרעין, בתוך הגרעין יש את החומר, יש את הפרוטונים ואת הנויטרונים בגדול, זאת אומרת, את החומר שיש לו מטען חיובי, את המטענים החיוביים ואת הנויטרונים שהם ניטרלים, האלקטרונים השליליים מסתובבים מסביב, והם מסתובבים בקליפות, ובעצם ההליום מסמן סוף קליפה, זאת אומרת, קליפה מלאה. הקליפה הראשונה זו קליפה שיש בה שני אלקטרונים, וההליום, ובהליום שני האלקטרונים האלה נמצאים, הם נוכחים בקליפה הזאת. למימן יש רק אלקטרון אחד, לכן הקליפה הזאת שלו היא לא מלאה. יש מקום לעוד אחד, ואז המימן יכול למסור או לקבל אלקטרון כדי לאכלס את הקליפה הזאת. בהליום זה לא קורה, הקליפה הזו היא מלאה. האלקטרון הבא לא יצטרף לאותה קליפה, אלא פשוט יפתח כבר מסלול חדש, קליפה חדשה.
ומה המשמעות של...
ולכן יורדים, יורדים שורה.
הבנתי. זאת אומרת, יש לזה באמת סיבה פיזית שמתאימה לרמות האנרגיה שם ולקליפות, אבל מה המשמעות של זה?
אוקיי, אז המשמעות של זה זה שבעצם מבחינת התגובתיות הכימית, אם אנחנו קודם מדברים על תגובות כימיות, אנחנו תמיד מדברים על מעברים של אלקטרונים, נכון? תמיד אומרים, בתגובה כימית, אלקטרון עובר מאטום הזה לאטום הזה, חימצון חיזור וכו', תמיד התגובות הכימיה מתרחשת במעברים בין האלקטרונים. וכאן יש לנו יסוד שאין לו שום עניין בלהעביר אלקטרונים. הקליפה שלו מלאה, האורביטל הראשונה שלו מלאה בשני אלקטרונים, ואין לו, אין לו שום רצון לצורך העניין למסור או לקבל אלקטרון. ולכן אנחנו מדברים על חומר שהוא גז אציל. זאת אומרת שאין לנו מולקולה שיש בה הליום, או כמעט אין, זה לא קורה באופן טבעי.
למה? מעניין, זה נכון.
מפני שההליום, כדי ליצור מולקולה, שיש בה שותפות, שיש בה, שזה איזושהי תרכובת שיש בה אטומים מסוגים שונים, או אפילו שני אטומים מאותו סוג, כמו במולקולת המימן, אוקיי? זה שני אטומים של מימן. אנחנו בעצם צריכים שני אטומים שכל אחד מהם ימסור איזשהו, ימסור אלקטרון ויהיה בשותף. יש שם איזושהי שותפות, זה מה שאנחנו קוראים הקשר הקובלנטי. יש שם איזושהי שותפות באלקטרונים. עכשיו, ההליום, אין לו שום עניין בזה. הקליפה שלו מלאה, הוא לא צריך אף אחד שיבוא להתארח, אפילו לא לרגע, כדי למלא את הקליפה הזאת. ולכן הוא גז אציל לגמרי, וגם כל אלה שנמצאים, הגזים האחרים, שנמצאים באותו טור של הטבלה המחזורית, בטור הימני ביותר של הטבלה המחזורית, הם גזים אצילים. Okay? זה הניאון והצנון וכולי, הם הגזים האצילים.
וההליום, אנחנו אמנם נוהגים להשתמש בו כמילוי לבלונים, כדי שאיכשהו יתרוממו וכולי, אבל הוא גז מאוד חשוב, ואני מבין שיש מצוקה של הליום בכדור הארץ.
כן, אז נכון מאוד, יש... בואו נבין בכלל מאיפה הוא מגיע ולמה יש לנו מצוקה, אם יש לנו בכלל מצוקה. אז ההליום, יש הליום בשמש, הוא נוצר בשמש באיחוי גרעיני בין ארבעה אטומים של מימן, כדי לקבל את ארבעת את שני הפרוטונים ושני הנויטרונים של הגרעין וכולי, אבל זה נמצא בשמש, והוא מאוד נפוץ ביקום ההליום, אבל על פני כדור הארץ הרבה פחות, הוא יסוד מאוד נדיר על פני כדור הארץ. עכשיו, איך הוא נוצר על פני כדור הארץ? על פני כדור הארץ הוא נוצר דווקא הפוך מתפרקויות רדיו-אקטיביות של יסודות רדיו-אקטיביים שנמצאים בליבת כדור הארץ. זאת אומרת, בליבת כדור הארץ יסודות כמו אורניום מתפרקים בתהליכים טבעיים של התפרקות רדיו-אקטיבית, ומשתחרר הליום, משתחרר רגז, הוא משתחרר מליבת כדור הארץ, ובדרך כלל הוא נכלה בכל מיני מצבורים מתחת לפני האדמה. במצבורים כאלה של גז טבעי, בהם מצטבר גם ההליום. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים את ההליום, אנחנו צריכים לכרות אותו משם. מצבורים כאלה התגלו בכל מיני מקומות על פני כדור הארץ. ארצות הברית הייתה ספקית הגדולה של ההליום, ומכל מיני סיבות שהן כנראה בעיקרן סיבות כלכליות, היא הפסיקה את הקריאה או צמצמה בצורה משמעותית, ולכן נוצר המצב הזה של מחסור. זאת אומרת, יש כעניין של היצע וביקוש. כנראה שאם מקומות אחרים, מדינות אחרות, יתחילו לכרות את ההליום, אז כנראה שהביקוש הזה יתמתן. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משחק גם של משחק כלכלי של מדינה שהחליטה להקטין את ההיצע כדי להגדיל את הביקושים ולהעלות את המחיר. זה גם חלק מהעניין בסיפור הזה. עכשיו, למה אנחנו משתמשים בהליום? אנחנו משתמשים בהליום, אנחנו מכירים את סיפור הבלונים. למה זה בכלל קורה? למה הבלונים של ההליום עולים למעלה? למה זה לא קורה כשאני מפחת את הבלון מהאוויר שאני נושפת מהריאות שלי? זה קשור כמובן לצפיפות של הגז. הגז הזה הוא גז מאוד קל. כל אטום שלו הוא מאוד מאוד קל, ולכן כשאני ממלא את הבלון באטומים של הליום, אז הבלון הזה, הצפיפות שלו היא הרבה הרבה יותר קלה מהצפיפות של האוויר שנמצא מסביבנו, וממש כמו שבמים, חומרים שהם, הצפיפות שהם יותר נמוכה, הם צפים פשוט על שני המים, ככה קורה גם באוויר.
הוא פשוט צף על גבי האוויר.
בדיוק, וואו. ועשו בזה שימוש בספינות אוויר של פעם, שהיום פחות...
כן, זה נשמע שם. באמת רעיון טוב, כך לעוף, אבל זה לא ממש.
זה היה, זאת הייתה דרך טובה, זאת אומרת, הייתה תקופה, שנות ה-30 ככה, שספינות, אפילו יותר מאוחר, במאה הקודמת שספינות אוויר הייתה הדרך לעבור ממקום למקום, זה בהחלט קרה.
אני רוצה לשאול אותך, שאלה לסיום ברשותך, דיברנו אז על מימן, הוא היסוד הראשון, קפצנו מיד שורה אחרי יסוד אחד, הגענו להליום, רק תני לנו טיזר ליסוד הבא, מה היסוד הבא בטבלה המחזורית?
אוקיי, אז היסוד הבא הוא באמת כבר בשורה למטה, והיסוד הבא הוא ליטיום.
ליטיום, שזה מה, זהו מתכת.
זהו מתכת.
זה משהו אחר לגמרי, כי פתאום קופצים מהליום לליטיום.
נכון, ויש לה תכונות שמאוד, שוב, מאוד מאוד אופייניות לכל המתכות שנמצאות מתחתיה באותו
שור,
באותה עמודה.
אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל הקפיצה הזו היא בעיניי מרתקת, וגם ליטיום ידוע ככזה שגם נמצא בסוללות, וגם כזה שמסוגל לייצב מצב רוח וכולי. אנחנו נדבר על היסוד הזה בפעם הבאה. אני מודה לך, תודה רבה לך, דוקטור דלית שנטל, כימאית חישובית ממכון דוידסון. תודה לך על השיחה הזו.
תודה, ביי ביי.
וגר נמר עם לביאה. לביאה מלהקת אריות אסיאטים אימצה גור נמרים בפארק הלאומי בגוג'ראט שבהודו. זה אולי לא נשמע דרמטי, אבל האריות האסיאטים הם אויבים של הנמרים, כי הם מתחרים על אותם משאבים. ולמרות האיבה, לביאה אימצה את הגור שחי לצד שני גוריה הביולוגיים. כתבה על הדברים פורסמה בכתב העת האקולוגי אקוספר. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים מכון דוידסון. שלום לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
רק בואי נבאס ברשותך את הסיפור, חסכתי את זה מההקדמה, אבל הוא, כן. כבר, לא, הוא כבר לא איתנו.
כבר לא איתנו, הוא מת. לא בגלל האימות,
כן, נכון.
אלא בגלל בעיה שהייתה לו עם לידתו.
כן.
אנחנו לא כך יודעים מה קרה לאימא שלו ואיך קרה שהוא מת, אבל כן, הוא באמת נצפה יחד עם הלוויה הזאת כמה פעמים. וכנראה שהיא החליטה להתייחס עליו ממש כאל גור מהגורים שלה, וזה קורה מדי פעם בטבע.
לבריאות כמובן. אני רוצה לדבר איתך גם על המקרה הספציפי הזה, וגם על עוד מקרים של אימוץ. זה משהו שהוא קיים בטבע?
זה משהו שהוא קיים, הוא לא מאוד נפוץ, אבל הוא קיים. וזה כל הנראה נובע מזה שכשנקבה, בעיקר של יונקים, יש לה גורים, אז אנחנו יודעים שיש לה הרבה מאוד שינויים הורמונליים שגורמים לה בעצם כל דבר שנראה כמו גור, לדאוג לו, ללטף אותו, ללקק אותו, להעניק אותו, ובאמת כאילו לאהוב אותו ולחבק אותו ולאמץ אותו.
יכול להיות שזו הסיבה שגם אנחנו בני האדם אוהבים גורי חתולים, גורים של כלבים וכו'. זאת אומרת, החמידות שלהם והעובדה שאנחנו מחוותים כך, שנראה משהו קטן וחמוד ונרגיש רגשות אמאיים או אבאיים, היא זו שגורמת לנו לאמץ את בעלי החיים האלה?
זאת אכן ההשערה, שמה שאנחנו תופסים כחמוד, זה בעצם רוכב בעצם על אותו אזור נוירולוגי שגורם לנו לא אוהב את התינוקות שלנו, שזה כמובן תכונה אבולוציונית מאוד 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 חשובה לאהוב את התינוקות שלנו, כי הם יכולים להיות די מעצבנים, אנחנו לא נאהב אותם.
נכון, צריך שהאהבה אליהם תהיה גדולה יותר מכמה שמעצבנים, כן? נכון, את צודקת, אבל את אומרת...
להתגבר על הבכי והזה ולרצות לדאוג להם ולאהוב אותם. ובאמת יש הרבה מחקרים שמראים שהתכונות שאנחנו תופסים כחמודות, זה הרבה פעמים תכונות שהן תכונות תינוקיות. שאגב, הן תכונות תינוקיות לתינוקות של הרבה מעולם החי, בעיקר יונקים. למשל, עיניים גדולות יחסית לפנים.
זאת אומרת, גם בובה שיש לה עיניים גדולות וכו', ופרצופה הוא בפרופורציות של פרצוף תינוק, זה משהו שהוא בעיניי חמוד, כי אני מחוות כך כדי לאהוב תינוק. וואה, מעניין.
בדיוק, ואתה רואה באמת את הבובות, יש ז'אנר שלם של בובות שמשהו מיוחד בהם זה העיניים הגדולות.
נכון.
אף קטן ומעוגל יותר, לא מחודד. גפיים קצרות והליכה שהיא קצת לא בטוחה. זה הכל נראה לנו מאוד חמוד. את אפשר לראות, זה פעם היה מאמר של הביולוגיה האבולוציוני סטיבן ג'יי גולד, שהראה איך עם השנים מיקי מאוס הפך ליותר ויותר דמוי תינוק. וככה גם אנחנו יותר מתחברים אליו.
וואו.
עם העיניים הגדולות והגפיים שלו התקצרו. ובאמת כל דבר שהוא נראה לנו כמו תינוק, זה נראה לנו חמוד ו... אתה יכול לראות גם את הגזעי כלבים שפיתחו אותם במיוחד כדי להיות כלבי שעשועים. אז כמו פקינז למשל, האף שלהם יותר קצר, שוב העיניים הגדולות האלה, הגפיים הקטרות. ונראה שאותו דבר גם עובד, כאילו דברים דומים גם עובדים על בעלי החיים בטבע.
וואו.
במיוחד על אמהות, במיוחד על נקבות שיש להם גורים. ובאמת רואים את זה מדי פעם בלהקת קבוצת קופים, קופי קפוצ'ים, שבמקרה אותה קבוצת קפוצ'ים שאני חקרתי בדוקטורט שלי, אבל לא בזמן שאני הייתי שם לצערי, כמה שנים לפני זה, מישהי מהקבוצה, אחת הנקבות בקבוצה, אימצה קופת מרמוסת, שזה קוף הרבה יותר קטן, שבעצם הוא בגודל של תינוק. והיא ימצאה תינוק של מרמוסת, אבל המרמוסת גדלה. אבל גם כשהיא גדלה, היא נשארה עדיין לגודל של תינוק של קפוצ'ין. והיא הייתה מסתובבית עם הקבוצה, וכל פעם שהקבוצה יצאה לדרך, אז מישהו היה נותן לה טרמפ על הגב, כי כמו לתינוק, כמו שעושים לתינוק.
זאת אומרת ששוב, המקרה הזה הוא עוד אחד מהמקרים שבהם הנטייה של אמהות בטבע היא לראות משהו חמוד ולהתחבר אליו, להתקשר אליו, לקחת אחריות עליו. זה מה שגורם גם לנו קצת לשמוע יללות של חתולים קטנים ולהרגיש שאנחנו חייבים להציל אותם או להאכיל אותם וכולי, או לגדל אותם. זה משהו פשוט משותף גם לנו, גם לבעלי חיים אחרים.
ואצל בעלי חיים אחרים זה נדיר, אבל כמו שאנחנו רואים זה בהחלט קורה.
טוב, אז כפי שאמרנו, הגור הזה, גור הנמרים, כבר לא איתנו, אבל מסיבות אחרות לגמרי.
כן.
מבעיה שהוא נולד איתה והסתבכה וכו'. תודה לך על השיחה הזו, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר. תודה.
תודה רבה,
יום טוב. ואנחנו בפינת החדשנות ברפואה, והפעם נדבר על קסדה שמודדת פעילות מוחית ועשויה, בין היתר לסייע לאנשים משותקים. שלום. למוחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום לך.
שלום, שבוע טוב.
אז אנחנו נשמח ללמוד על אותה קסדה. מדי פעם מדברים על מכשירים שאפשר להרכיב על הראש ואיכשהו מודדים פעילות מוחית, אבל זו מסוגלת ממש לבצע דברים, או איכשהו לתווך בינינו לבין מכשירים.
נכון,
לגמרי, תקשיב, זה מאוד מאוד מעניין. אנחנו הרבה מדברים בפינה שלנו על מה שנקרא Brain Computer Interface, ממשק מוח מחשב. כשאנחנו כבר דיברנו על זה שהממשק הזה, שיש המון המון סטארט-אפים וחברות שנכנסו לתחום, והממשק הזה יכול להיות בעצם חודרני, זאת אומרת, משתילים אלקטרודות במוח בכל מיני רמות, זה הסטארט-אפ של אילון מאסק, או לא חודרני, non-invasive. פה יש משהו מאוד מיוחד, יש פה סטארט-אפ, שדרך אגב המייסד שלו עשה כנראה גם את הונו דרך סטארט-אפ קודם, ולקח לו כמה שנים להחליט במה הוא מתמקד, הוא אמר, אני רוצה להתמקד במוח האנושי, ואני רוצה לעשות למוח האנושי את מה שעשו השעונים החכמים, הפיטביט, האפל, כל הסוגים, בעצם עשו לביולוגיה שלנו. אם השעון החכם יכול למדוד אותנו, לנטר אותנו 24/7 ברמת דופק, לחץ דם, טמפרטורה, אפילו רביון חמצן, המוח הוא עדיין נשאר איזה קופסה שחורה שאנחנו עוד לא מספיק מבינים, זה מאוד מאוד מורכב. הוא אמר, אם אני אסתכל על מדעי המוח נוירוסיינס כמו שירות, כמו איזה סרוויס, כך הוא התחיל לחשוב, ואז הוא עשה תהליך אם הוא גייס כמובן את מדעני המוח המובילים בעולם, וזה אחת משני החסמים שהוא זיהה. הוא זיהה שיש פה המון המון דיסציפלינות. יש למידת מכונה ומדעי המוח ועיבוד אותות ובינות מלאכותיות כאלה ואחרות, ובאמת המון המון דיסציפלינות, ומלא דברים קורים, אבל מאוד כל אחד בתוך הדיסציפלינה. והדבר השני הוא גילה שבשביל להתבונן במוח נכון להיום, מה שאנחנו רואים זה שאנחנו משתמשים במכונות מאוד יקרות, מאוד גדולות, שתופסות נפח גדול ושמגבילות את התנועה. ואז אמר, אוקיי, אני רוצה קודם כל למזער ולהוריד בצורה דרסטית את העלויות, כמו שקרה עם הנושא של נגיד מיפוי ה-DNA האנושי. ואני רוצה לאפשר לאנשים תנועה, ואני רוצה בכלל שיתחילו לדבר עם הקופסה הזאת שנקראת מוח. ואז באמת, ברגע שהוא התחילו לעבוד על זה, אז היה ברור שהכיוון הוא משהו שמתלבש על הראש, וברגע שהמטרה היא באמת הפחתת עלויות וגמישות ומזעור, אז היה ברור שזה לא יהיה עם אלקטרודה לתוך המוח. הרי אנחנו עדיין לא כל כך רוצים שישתילו לנו אלקטרודות. ואז הם פיתחו באמת את הקסדה הזאת, שהם החליטו לבחון אותה בשני דברים. לאחד הם קוראים ספלר, שזה בעברית מאיית, ולשני הם קוראים סאונד איי-די, זאת אומרת תעודת זהות של הקול. והם התחילו באמת בפיתוח הטכנולוגיה הזה לעשות ניסויים ולראות, קודם כל בספלר, האם כשהאדם או חובש את הקסדה הזאת, הוא יכול דרך זה שהוא מביט באותיות ובמילים, שהקסדה והמחשב שבתוכה כל הטכנולוגיות החכמות האלה, ידעו להעביר את המחשבות שלו למילים. וזה הצליח, זאת אומרת, יש לנו פה טכנולוגיה, שנגיד אדם שלא מסוגל לדבר, הוא עבר אירוע מוחי, והוא עכשיו מה שנקרא אפזי, אבל הוא יודע לחשוב, הוא יוכל בעוד כמה שנים, שוב, זה לא בשימוש כרגע, אלא יותר בשלב המחקרי, והם גם פתחו את הטכנולוגיה להרבה חוקרים, יוכל לחשוב, ובאמצעות המחשבה, הוא יוכל ליצור מילים. דרך המתווך הזה, דרך המעניין, נכון?
מאוד.
וכל זה, בעצם המחשב קורא את מה שהאדם עם הקסדה חושב, ומעביר את זה החוצה, בלי שהאדם יצטרך לדבר. אז זה הפונקציה האחת שהם עובדים עליה, והפונקציה השנייה שהם עובדים עליה, הסאונד איי-די, תעודת זהות של הכל, הם אמרו, בוא עכשיו נלך על חוש אחר, לא על חוש הראייה, כי בראשון האדם כאילו מביט על אותיות ויוצר, והמחשבת, אלא על חוש השמיעה. בוא נראה אם אנחנו יודעים לקחת את מה שקורה במוח כשאדם מאזין או לדיבור או למוזיקה, ולאפשר לקסדה לפענח את זה חזרה. תחשוב שאנחנו עכשיו מדברים, ונגיד הקסדה על ראשך, ואתה מקשיב לי, והקסדה מצליחה להוציא את המילים שלי בלי שהיא שומעת מה אני אומרת.
די מדהים.
מדע בדיוני.
לגמרי, אבל זה היה ברור שבסופו של דבר כן יצליחו לחבר את המוח שלנו מהכיוונים האלה. זאת אומרת, מתישהו זה יקרה?
אז זהו, שזה כבר קורה, זה קורה בהמון המון מקומות. אני חושבת שמה שמעניין פה זה באמת החזון הוא מאוד גדול, כי כל הנושא שוב של ממשק מוח מחשב, יש המוני סטארט-אפים, זה כבר רץ בהרבה מאוד מקומות, אבל פה הם באמת רוצים לעשות במילים, הם רוצים לעשות כאילו דמוקרטיזציה של המוח, כמו שהשעונים החכמים פתחו יכולת לעשות מוניטורינג, ניטור קבוע שכל אדם שבוחר, ברגע שדברים כאלה יקרו, והטכנולוגיה גם תהיה זולה, ותהיה נוחה, ותהיה ממוזערת, אז לכאורה הם יוכלו גם לעשות דברים הרבה יותר שפתנים, כמו לעזור לנו לזהות את הרגשות שלנו, ואז באמצעות טכניקות שונות לשנות רגשות שליליים, לשים רגשות חיוביים, וכמובן כל השימושים באנשים חולים ואחרי אירוע מוחי, יש פה באמת, ודרך אגב הם באמת עבדו פה על שילוב של שתי טכנולוגיות, והאחד זה איזה סנסור, הם קוראים לזה מגנטומטר, שמודד את השדה המגנטי סביב המוח, והשני זה איזשהו דיפיוז פוטון, איזו תגובה מטבולית שגם נמדדת, ותחשב שהכל נעשה מבחוץ, הרי המוח עטוף בעצם, זאת באמת קופסה. יש, הגלם, תאי המוח יורים פוטנציאלים, אבל הכל מאוד ממוסך בגלל הגולגולת שמאוד שומרת על המוח. זאת אומרת, היכולת באמת לקרוא את הדברים האלה בלי לחדור פנימה, יש פה ברמות דיוק ששוב, אני מניחה שעם הזמן הם ישכללו את הטכנולוגיה. יש פה משהו מאוד מעניין עם החזון הגדול, עם ההון של היזם הזה, מאוד מאוד מעניין. הייתי מת על לשים ידיים על קסדה כזאת ולשחק עם זה קצת.
טוב, תודה לך על הדברים האלה, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה לך.
תודה.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו. העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור החוזר בשבע בערב וגם כהסקט בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בדיקת נשיפה לקורונה שנמשכת דקה אחת בלבד. פותחה על ידי חוקר ישראלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. החוקר הישראלי הוא פרופסור גבי סרוסי, ומיד נדבר איתו. אז שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיורדים בכאן תרבות שעה שנייה. תוכנית המדע והידע של ישראל. כאן דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, במשך שעתיים. והיום בין היתר בשעה הזו נעסוק בחזרה אל הירח. נאסא הזמינה 18 מנועים נוספים למערכת השיגור של המגה רקטות של ה-SLS כחלק מההיערכות להנחית אנשים על הירח שוב, והפעם זה יהיה בשנת 2024. וגם לראשונה בעולם מדענים הצליחו לראות איך המוח שלנו שומר זיכרונות לטווח רחוק בזמן השינה. זה מה שבין היתר המוח שלנו עושה כשאנחנו ישנים. מיד נדבר על זה ונבין איך זה בדיוק קורה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. בדיקת ינשוף לקורונה. בדיקת נשיפה לקורונה שנמשכת דקה אחת בלבד פותחה על ידי חוקר ישראלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. החוקר הישראלי הוא פרופסור גבי סרוסי, סגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים וחבר סגל ביחידה להנדסת אלקטרואופטיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפיתוח מבטיח רמה גבוהה של דיוק ומחיר נמוך בצורה משמעותית בהשוואה לשיטות אחרות. לאיתור נושאי הנגיף אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור גבי סרוסי שמצטרף אלינו. שלום לך.
בוקר טוב דודו.
טוב, קודם כל בואו ספר לנו איך מפתחים בדיקה כזאת, זאת אומרת איך הדבר הזה עובד ואיך ניגשת בכלל לפרויקט הזה.
אוקיי, הגישה לפרויקט הזה היא גישה שלי כמהדס אלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה ופיזיקאי, ולא כביולוג, כי הידע שלי בביולוגיה הוא לא מי יודע מה. ובעצם, כיוון שאני גם מגיע מהעולמות של הננוטכנולוגיה, אז אמרנו בואו נתייחס לנגיף הזה לא בתור וירוס עם RNA ושצריך בחלבונים מסביב, אלא נתייחס אליו בתור שהוא ננו חלקיק. וירוס הקורונה, גם בדומה לווירוסים אחרים, הגדלים שלהם הם מסדר גודל של כמה עשרות או מאות ננומטרים. ואז מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים למדוד את הפרמטרים הפיזיקליים של הווירוס הזה, ולא את הפרמטרים הביולוגיים, ולראות האם לווירוס הזה יש חתימה פיזיקלית שאנחנו יכולים להגיד, הנה, זה קורונה, זה שפעת, זה וירוס אחר. ומה שאנחנו ראינו, וכמובן גם מסתמך קצת על עבודות שנעשו בעבר בקוריאה ובמקומות אחרים, אנחנו גילינו שבעצם לווירוס הזה יש חתימה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו גם נמצאים עכשיו בשלב הוולידציה על מנת באמת לראות שאנחנו יודעים קודם כל לזהות אותו בצורה חד חד ערכית בהשוואה לווירוסים אחרים, וכמובן לראות את סף הרגישות שלנו כדי לבוא ולומר באיזה שלב בהדבקה אנחנו יכולים למצוא אותו.
אז התייחסתם אל הנגיף הזה כסוג של חלקיק, לפחות מנקודת המבט שלך, ואז פיתחתם את המכשיר הזה שמה שרגיש לחלקיק כל כך קטן, אנחנו מדברים פה על מיליארדיות של מטר, אחת חלקי מיליארד של מטר, או לפחות כמה כאלה.
כן, בדיוק. אז זה באמת, כדי לחוש דבר כזה, אז אנחנו צריכים מנגנון שהוא בעצמו יהיה פחות או יותר מסדר הגודל של גודל הווירוס. ולכן מה שאנחנו פיתחנו, אנחנו פיתחנו שבב אלקטרוני, שבתהליך הנשיפה, אגב אנחנו קוראים למכשיר שלנו ינשופון ולא ינשוף, אז בתהליך הנשיפה, אותם, כל מה שיש בהבל הפה, כולל הווירוסים, נוחת ונדבק לאותו שבב אלקטרוני, ואז אנחנו קוראים בצורה חיצונית את השבב האלקטרוני הזה. יש לנו תמיד רפרנס של איך נראה השבב האלקטרוני הזה ללא הבל הפה עם הווירוסים, והוא מהווה עבורנו את הבנצ'מרק, את ה-point of reference, אליו אנחנו מתייחסים, ואז כאשר אנחנו קוראים את השבב הזה בקריאה חיצונית על ידי שהוא ספקטרומטר, אנחנו יכולים להבחין בנוכחות הווירוס, כי יש לו חתימה מאוד מאוד ספציפית בתחום התדרים שאותם אנחנו בודקים.
כשאתה מדבר על תחום תדרים, למה הכוונה? זאת אומרת, זה משהו שבודקים אלקטרונית, כי תחום תדרים זה משהו שהוא באמת פחות ביולוגי, יותר אלקטרוני וכו'.
כן, כן, אנחנו, שוב, כפי שאמרתי בהתחלה, כל הבדיקה היא בדיקה ממש פיזיקלית, זאת אומרת שאנחנו מאירים את השבב הזה בקרינה, בתדר גבוה מאוד, והתדר הזה עושה אינטראקציה עם הווירוסים ועם הרכיבים, זה איזשהו קולקטיב כזה של אינטראקציה עם ההתקנים שאנחנו בנינו, ובנינו עליה, אנחנו בודים על כל צ'יפ אלקטרוני כזה שהגודל שלו הוא 6 מילימטר על 6 מילימטר, משהו כמו 22-23 אלף התקנים קטנים שהווירוס עושה אינטראקציה איתם, ואנחנו קוראים בסופו של דבר את הקולקטיב של אותם התקנים שנמצאים על השבב, יחד עם האפקט שהווירוס יוצר עליהם.
והנה אנחנו מקבלים עוד הוכחה לכך שהנכון זה לערבב בין תחומים, כל המולטי-דיסציפלינריות שאנחנו מדברים עליה, הנה מגיע אדם שבא מכיוון אחר, לא בהכרח מהכיוון הביולוגי, ומצליח לפתור את העניין הזה.
כן, אז באמת נראה שזה טוב, עשינו באמת בסיוע של מפאת משרד הביטחון, ניסויים, אנחנו בעיצומם של ניסויים קליניים כבר על די הרבה מאוד חולים ובריאים, קרוב ל-160 כבר, והמובהקות היא מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, כלומר לקבל מובהקות כזאת זה בערך כמו לזכות פעמיים ברצף בלוטו.
וואו, וזה אומר שמכשיר כזה, אם הוא באמת טוב כמו שזה נשמע, שהוא כזה, הוא מדויק וכו', זה משהו שיהיה בכל נמל תעופה, בכל לובי של חברה, וגם אני משאר גם בכניסה לבית שלי, זאת אומרת, אם יש בדיקה כזאת, אין שום סיבה שהיא לא תהיה בכל העולם.
צריך לזכור שזה צריך להיות במקומות שבאמת יש כאן עלויות כמובן שקשורות לזה, זה לא כמו בדיקת היריון שלוקחים הביתה ובודקים, יש את הינשופון הזה שדיברנו עליו, יש מכשיר מדידה שהוא לא זול, שנמצא ליד, והדבר הזה עובד ביחד, ולכן זה מתאים למה שנקרא באנגלית, אמריקאית, point of entries, לא point of care. היום למשל את כל בדיקות המטושים לוקחים לקופות חולים או לבתי חולים, זה מה שנקרא point of care, ובודקים את זה שם או למעבדות לאומיות. במקרה הזה שמים את אותם ינשופונים ליד המכשיר הזה, וכל אחד בא, נותן נשיפה ומכניס את זה, זה נכנס למכשיר על ידי שהוא מפעיל או מפעילה שנמצאים שם, ומקבלים את התוצאות תוך שניות בודדות לאחר סיום הנשיפה. זה הרעיון, ואז יכול באמת, כמו שאמרת, לעשות סקרינינג, או אפילו ממש בדיקה ממש, אנחנו נצטרך להבין את זה עד הסוף, האם זה רק סקרינינג או גם ממש ולידציה של חולה לא חולה, בנקודות כניסה, זה יכול להיות שדות תעופה, וזה אני מקווה שיפתח את השמיים, כמובן בעלייה לספינות קרוז כאלה שהם אכלו אותה די קשה בזמן האחרון, וכמובן לחברות גדולות, מפעלים גדולים. זהו, ומה שיפה זה באמת התהליך שאנחנו עברנו כאן במשך חודשיים של פיתוח אינטנסיבי ביותר, שעזרו לנו הרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד גורמים היו מעורבים כאן בהתנדבות. ציינתי קודם את מפעת משרד הביטחון, כמובן שכל התהליך הזה גם לובה על ידי דוקטור אהוד תירוש משיבה בהלסינקי שמה, וגם כן כל מיני חברות כמו לייזר מודלינג בנס ציונה וכמו סטרטזי שעזרו לנו בייצור של המנשפים האלה, של הינשופונים הללו. באמת הייתה כאן הרתמות נהדרת. לאחרונה גם אפילו חברת טאוור הצטרפה לעשות לנו את השבבים האלה. אני מקווה שזה יעבוד יפה. באמת הייתה הרתמות בהתנדבות מאוד מאוד יפה של הרבה מאוד גורמים במשק.
וואו, טוב, נשמע מדהים. בחרתם לקרוא לבדיקה הזו ינשופון, כי מדובר בנשיפה, נכון? באופן כללי, בדיקות ינשוף או ינשופון וכו', זה מתוך נשיפה, ולא כי זה קשור לבעל החיים, כי רבים ודאי יאמרו שהנכון זה לקרוא לזה הטלפון וכו', אבל לא.
כן, היו תגובות.
הטלפון נשמע משהו יותר באזורי הטלפון המשוכלל, אבל פחות.
בדיוק, אז באמת בהשוואה לבדיקות הינשוף של האלכוהול שעושים, אז מדובר כאן על בדיקת נשיפה, ומזה זה בא כמובן. ואנחנו גם זה ינשופון, כי יש ורסיות אחרות של דגמים יותר גדולים, ואנחנו עשינו מיניאטוריזציה של הדבר הזה עם משהו מאוד מאוד קומפקטי וקטן ופשוט, כך שמה שנקרא אפשר להסביר לכל אדם איך להשתמש בזה, אפילו במה שנקרא בעצמו, לא צריך מישהו שיעשה את זה עבורו, ובסופו של דבר הוא יגלגל את זה למכשיר הבדיקה ויקבל את התוצאה מאוד מאוד מהר. וואו. הפשטות כאן היא מאוד מאוד חשובה, כלומר כלפי המשתמש, בפנים זה הרבה יותר מורכב, אבל אנחנו מטפלים בה בפנים.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסה אלקטרו-אופטית, הוא סגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה לך. נחזור על הכותרת, בדיקת נשיפה לקורונה, ינשופון, כך היא נקראת, שנמשכת דקה אחת בלבד, פותחה על ידי חוקר ישראלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופסור גבי סרוסי, איתו דיברנו, נתקדם. לילה. לראשונה בעולם מדענים הצליחו לראות איך המוח שלנו מתייק או שומר זיכרונות בזמן שינה. הם עשו את זה באמצעות השתלת מיקרו-אלקטרודות, זעירות, זעירות כי זה מיקרו, זו כפילות, במוחם של שני נסיינים, ועקבו אחר התהליך הקסום שבו הנוירונים שבמוח הופכים את הזיכרונות לטווח קצר שלנו לזיכרונות לטווח ארוך. הדברים פורסמו בכתב העת Cell Reports. אנחנו רוצים לומר שלום לחוקר ולמרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור דניאל לוי. שלום לך.
אוקיי, טוב.
אז מה בעצם החוקרים הצליחו לראות במקרה הזה, ואולי באמת נבין מה קורה במוח שלנו בזמן שינה?
כן. אנשים לא מעריכים כהלכה את חשיבות השינה. אנשים היום מנסים לצמצם שעות שינה, נכון. ולשחות כמה שיותר שעות עבודה ביום, אבל לא בכדי האבולוציה הביאה אותנו למצב שאנחנו אמורים לישון פחות או יותר שליש מחיינו, וזה רק לתועלת בהמון המון תחומים, כולל בתחום של מוח וזיכרון.
זאת אומרת, זו הערה חשובה מאוד, ואני ברשותך חוזר עליה. אם אנחנו מתייחסים לאנשים שמקפידים לישון 8 שעות בלילה וכו', ואנחנו מתייחסים אליהם כעצלים, הוא ישן ולכן הוא עצלן, הרי תמיד נותנים דוגמאות לאנשים שישנים רק 3 שעות בלילה וכו', אז זה לא הדבר הנכון והבריא לעשות. יש משמעות ויש תועלת בשינה, ומדובר בהכרח לא רק פסיכולוגי, אלא ביולוגי. עכשיו בוא נתקדם, בבקשה.
אז בכל מה שקשור לתחום הזיכרון, המוח שלנו עסוק כל היום לקבל קלט מהעולם סביבנו. רואים, שומעים, משששים, מריחים, תואמים, כן? חווים חוויות, והמון מידע מגיע כל הזמן לעיבוד בתוך המוח, עד לשלבים שייצוגי המידע הללו גם נוגעים באיברי המוח שיש להם תפקיד מאוד חשוב ביצירת זיכרונות חדשים. עכשיו, המידע שאנחנו קולטים במשך היום הוא עצום. עצום, כן? הקיבולת, הרוחב פס, כן? שאנחנו צריכים בשביל לעקוב אחרי העולם. לא, אני לא יודע אם בלתי אפשרי, אבל בטוח שלא מועיל ליצור זיכרונות לכל הדברים הללו. ולכן
אבל, יש... אבל יש לנו כן זיכרון שמטפל במה שקורה ברמת הרגע או היום-יום, אבל אתה אומר שאנחנו לא בהכרח זקוקים למה שאנחנו קולטים, למידע שנקלט על ידי החושים, לטווח רחוק.
אז מה שיפה זה שיש לנו מספר מנגנוני זיכרון, שיש להם תשתיות די נפרדות במוח, לא לגמרי נפרדות, אבל די נפרדות, ויש את המנגנון ש... תלוי יותר בפעילות של קליפת המוח, שמאפשר לנו להחזיק מידע במיידי, במודעות שלנו, או בהישג יד נקרא לזה, כדי שנוכל לעשות לו שימוש מיידי, אבל המידע הזה מתנדף די מהר. ויש מנגנונים מקבילים שעסוקים בליצור זיכרונות אודות מידעים שהם חשובים, ומועילים ושכן יצא לזכור אותם ברוך. אז הדברים הללו פועלים בו זמנית ובמקביל, ואני חושב שזאת מערכת מאוד יעילה של איזור סמכויות וחלוקת עבודה.
וואו, עכשיו, זה משהו שידענו שכך המוח שלנו עובד, שבלילה הוא לוקח את המידע, הוא מארגן אותו מחדש, מידע חשוב לטווח רחוק, או מידע שעשוי לשמש אותנו, בעתיד הופך להיות כזה שהוא חלק מהזיכרון שלנו, ויש חלק מהמידע שפשוט נזרק איכשהו החוצה, נכון? זה משהו שידענו, שקורה במוח שלנו.
עכשיו, ידענו את הדברים הללו מבדיקת השפעות שונות על התהליכים הללו.
כן.
מה קורה כשאנחנו לא ישנים, מה קורה כשאנחנו ישנים יותר ופחות, וכמובן, יש גם סוגים שונים של שינה. יש מה שנקרא שינה של רצידות עיניים מהירות, שינת רם, שזה החלקים של השינה שבהם אנחנו חולמים את החלומות המאוד... יצירתיים וסיפוריים, ויש גם מספר שלבים של שינה של גלים איטיים, שאם מודדים את הפעילות החשמלית של המוח באותם חלקים של השינה, אנחנו רואים גלים איטיים יחסית של עלייה וירידה במקצבים של פעילות. ודווקא החלק, הסוג השני הזה, השינה של גלים איטיים, זאת השינה שחשובה ל... חיזוק זיכרונות.
וואו, זאת אומרת שאם אני לא ישן, המוח שלי לא עושה את הסדר הזה, וזה עשוי לשבש את המידע שבאמצעותו אני אסוד. זה משהו שהוא צורך אבולוציוני.
כן, כי מה שלמדנו הוא שבתהליך מאוד מעניין ומורכב, החוויה שאנחנו חווים בזמן אמת יכול להתרגם לזיכרון, רק מהאירוע החד פעמי של החוויה הזאת,
wow.
שזה כבר מדהים, אבל התהליך מתרחש במשך, נגיד בשלב ראשון, עד 24 שעות אחרי אותה חוויה. זאת אומרת, במשך כמה שעות טובות עד ליממה, אחרי אירוע, אחרי חוויה, תהליכים כימיים, מבניים, בתוך המוח שלנו, מתרחשים, שמקבעים,
אז בוא נדבר על התהליכים האלה, כי זה באמת מה שמרתק. אז מה קורה פיזית במוח? זאת אומרת, מה גורם לזיכרונות האלה להתקבע? איך זה קורה? ברמה ממש אלקטרונית, אבל הכוונה היא לחשמלית, או פיזית, או כימית. מה קורה במוח?
כן, אז הסיפור הוא באמת סיפור של כימיה וחשמל, כמובן בצורות הביולוגיות שלהם, והתהליך של יצירת הזיכרונות תלוי במבנה המדהים שיש לנו במוח של הידברות בין תאים. שתא אחד יכול להפעיל את הפעילות של תאים אחרים, תא אחר או תאים אחרים, וההשפעות הללו הן חשמליות וכימיות. ומה שחשוב לזיכרון, ובעיקר בסוגי הזיכרון שחשובים לנו בהזדת מידע ואירועים, הכימיקלים הם שם הסיפור. עכשיו, כדי שתאים במוח, כדי שהם ישפיעו אחד על השני, כן? הם צריכים להעביר ביניהם אותות כימיים, ובשביל זה, כמו ברדיו, צריך משדר וצריך אנטנה, צריך קולט. אז יש לנו את הנוירונים שמפרישים כימיקלים, שהם האותות הכימיים, ובתא שמקבל את המסר, יש קולטנים, רצפטורים, שרגישים לתשדיר הכימי שאתה רון משדר לו. ואם אנחנו עוקבים במקביל אחרי הפעילות של מיליוני ואפילו מיליארדי התאים במוח הנוירונים, שהם פעילים בזמן אמת, בזמן שאנחנו חווים את העולם, אז קודם כל בזמן אמת יש העברת מסר. בין תא לתא לתא לעוד תא, ויש רשתות של תאים ושרשראות של תאים, וההפעלה הזאת היא בעצם מה שגורם לחוויה שלנו בזמן אמת. מה שמדהים הוא שאם יש שדר מאוד ברור וחזק, ככה שיש שרשרת נוירונים שמופעלת בעוצמה, אז אותה הפעלה בזמן אמת גם גורמת לשינויים, גם בעוצמת השידור וגם ביכולת הקליטה, שגורם לכך שבפעם הבאה שיבוא שדר כזה, הוא יעבור ביתר שאת, וזה בעצם מה שמהווה סמן לכך שזיכרון, שמה שאנחנו חווים עכשיו הוא בעצם זיכרון של משהו שחווינו בעבר.
וואו, טוב, אנחנו ברשותך נסתפק בדברים האלה, אבל אנחנו נרצה כן לדבר איתך בעוד כמה ימים על מה שקשור לחלומות, ועל הקשר בין חלומות לבין התהליך הזה, כי יש טענה שאחד מתוצרי הלוואי של התהליך של הפיכת הזיכרונות לטווח קצר לכאלה שהם לטווח ארוך, זה החלומות שאנחנו חולמים, אבל שוב נדבר על זה בהמשך. זה היה מרתק, תודה לך פרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר ליפס, פסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
יום טוב.
אז אנחנו נחזור לכותרת. מדענים הצליחו לראות איך המוח שלנו הופך זיכרונות לטווח קצר לכאלה שהם זיכרונות לטווח ארוך. הכוונה היא לכך שהוא מתייק או שומר זיכרונות בזמן השינה שלנו באמצעות השתלת מיקרואלקטרודות זהירות במוחם של נסיינים, וכך אימתו את התיאוריה או את מה שחשבנו, שזה מה שקורה בין היתר במוח שלנו בזמן שינה. זיכרונות לא חשובים נזרקים, זיכרונות חשובים מתקבעים והופכים להיות כאלה שהם לטווח רחוק. אנחנו נתקדם, בבקשה.
10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
חוזרים אל הירח. נאסא הזמינה 18 מנועים נוספים למערכת השיגור של המגה רקטות שלה, ה-SLS. מחיר ההזמנה הוא $1.8 מיליארד, תמיד מרשים מספרים גדולים כמובן. ההזמנה הזו מתווספת להזמנת 6 מנועים שכבר הוזמנו, והכל כדי להנחית אנשים על הירח בשנת 2024 במסגרת התוכנית ארטמיס. עליה נדבר עם מהנדס ויזם מחלל יואב לנצמן, לשעבר סגן מפקד משימת בראשית לירח. שלום לך.
בוקר טוב.
בוא נדבר על התוכנית ארטמיס. מה מתכוון לקרות במסגרת אותה תוכנית?
אז במסגרת אותה תוכנית, האמריקאים אמורים לחזור לירח, או כמו שהם קוראים לזה עכשיו, לטוס לירח בשביל להמשיך למאדים. הרעיון שלהם מתבסס על זה שההישג של להביא אנשים, וספציפית אמריקאים, לירח נעשה כבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ולכן בעצם יש לנו את מה שצריך, את הידע ואת היכולת לעשות את זה שוב, אבל הפעם יותר טוב, ובמטרה יותר מאשר פשוט לשים דגל ולחזור, אלא להתקדם הלאה ולהמשיך את ההישג הזה להישגים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים.
אז מה אנחנו נעשה בירח בפעם הזו? זאת אומרת, מה ההבדל באמת? אז לא נתקע רק דגל וכו', אלא מה עוד נעשה שם?
אז קודם כל יש המון דברים שאפשר ללמוד מהירח שיעזרו לנו מבחינה טכנולוגית כאן על כדור הארץ. יש הרבה דברים איתם אפשר ללמוד למשל על כל נושא ההתחממות הגלובלית שקורית פה, בגלל שעל הירח יש כל מיני עדויות למה שהיה בתחילת מערכת השמש, דברים שעל כדור הארץ קשה מאוד להשיג, בגלל שכל הראיות הגיאולוגיות ואחרות נשחקות עם הזמן, בגלל האטמוספירה, בגלל המים, ועל הירח המצב הוא כמעט כפול לחלוטין כמו שהוא היה בעבר. בנוסף, הרבה מאוד מידע אסטרונומי על תופעות נוספות שמתרחשות בחלל, שאפשר להשיג אותם הרבה יותר בקלות על הירח מאשר כאן על כדור הארץ, וזה דברים שאיתם אנחנו יכולים להבין יותר טוב את הסביבה שלנו, שזה תופעות שחלקם משפיעות ישירות על מה שקורה כאן על כדור הארץ, ואנחנו משלמים על נזקים למשל של סופות שמש ודברים כאלה שקורים בחלל באופן קבוע, ואנחנו פשוט צריכים לדעת לחזות אותם יותר טוב, להבין אותם יותר טוב, וכך גם תופעות אחרות. בנוסף לזה, בשביל להתקדם הלאה אל מרחבי מערכת השמש, הירח זה עולם נוסף שנמצא יחסית קרוב אלינו, ואפשר ללמוד הרבה מהפעילות על הירח בשביל להיות מוכנים יותר למה שקורה במקומות יותר רחוקים, כמו למשל במאדים. ואם אנחנו צריכים לפתח כל מיני טכנולוגיות חדשות בשביל להתמודד עם הסביבה במאדים, ואיך לחיות שם, ואיך להסתדר עם הסביבה שם, שהיא לא סביבה כל כך טובה לבני אדם, אלה דברים שאפשר להתנסות בהם על הירח. דוגמה נוספת זה תעשייה, תעשיית חלל, להקים מכונות ומפעלים ותשתיות מחוץ לכדור הארץ, זה דבר שלא עשינו אף פעם, וזה דבר שאנחנו צריכים להתנסות בו בשביל שאפשר יהיה להגיע למאדים, כי ממאדים אנחנו לא נוכל למשל לחזור חזרה לכדור הארץ אם לא נדע לייצר שם דלק. למשל, או אם אנחנו רוצים לחיות שם לתקופה ממושכת, אנחנו צריכים לדעת להפיק מים ואולי לגדל גידולים חקלאיים אפילו במקום עצמו, במקום להביא את כל ההספקה עבור האסטרונאוטים מכדור הארץ, שזה דבר שהוא עולה הון תועפות. אז תוכנית ארטמיס, זו תוכנית שנועדה ליזום בעצם את כל המהלך הזה. השיא של התוכנית אמור להיות להנחית את האנשים, להנחית אמריקאים על הירח. הם מדברים על כך שהם הולכים להנחית על הירח את האישה הראשונה ואת הגבר הבא, כי עד עכשיו נחתו רק גברים על הירח. והם הולכים לעשות את זה באמצעות חללית שנקראת אוריון, ובאמצעות טיל שמפתחים, טיל שיגור מאוד מאוד גדול שנקרא SLS, זה Space Launch System, שהם די יבשישי לטעמי, אבל ככה הם אוהבים את זה עם הראשי תיבות שלהם. וזה הולך להיות טיל שהוא הטיל הכי חזק שהיה אי פעם, למעט הסאטורן 5 שהטיס את אפולו בזמנו. רק שהטיל הזה בינתיים מתעכב מאוד ויקר מאוד, ויש המון המון ביקורת לגביו, בעוד שחברות נוספות כמו SpaceX ו-Blue Origin ואחרות מפתחות טילים מסחריים שנאסא כבר עושה בהם שימוש לצרכים אחרים, והטילים האלה הם הרבה הרבה יותר זולים לשימוש, הם ניתנים לשימוש חוזר, מה שגם כן מוריד את העלויות שלהם, וזה בניגוד ל-SLS של נאסא, שהוא טיל מאוד מיושן בתפיסה שלו, מתבסס על טכנולוגיה של מעבורת החלל, רק שמעבורת החלל הייתה כלי רכב רב שימושי, בעוד שהטיל הזה הולך בעצם להיות חד פעמי, כל שיגור זה טיל חדש. שעל זה נמתחה הרבה מאוד ביקורת, במיוחד על הנושא שממנו התחלנו את השיחה הזו, של הזמנת המנועים. המנועים זה החלק הכי יקר בטיל, והמנועים האלה תוכננו במקור בשביל מעבורת החלל, ושם הם יכלו לשמש למספר רב של טיסות, שכאן הם ישמשו בעצם לטיסה אחת. אז זה בעצם אפילו לא נשמע כמו התקדמות טכנולוגית, יחסית לכסף הרב שמושקע בזה, וזה כסף של משלם המיסים האמריקאי, כן, אז נאסא היא הרי רשות ממשלתית, ולכן כל הנושא הזה מאוד מאוד טעון פוליטית.
האמת שזה באמת, זו נקודה מעניינת, צריך באמת לשכנע בגדול את משלם המיסים שהכסף שלו הולך למקומות טובים, ולא בטוח שכל האמריקאים שמחים שמיליארדים ככה עפים באוויר לכל מיני הרפתקאות.
נכון, רק שיש לזה צד נוסף, שזה לא באמת כסף שמפוזר בחלל. זה כסף שהולך למפעלים, שהולך למחצורות של המסים.
נכון, נכון.
שזה אלה משלמי המסים.
גם פיתוחים שאנחנו מרוויחים תוך כדי וכולי. זה משהו שהוא כן נכון שיקרה, כפי שגם למדנו באמת בעבר. אתה, כמי שבאמת מכיר את חקר החלל ואת כל התחום, אתה באמת מעריך שב-2024 נשוב להנחית אנשים בירח, או שזה לא יקרה בקלות?
לדעתי באופן נחרץ לא, זה לא הולך לקרות ב-2024.
מעניין.
אם כי אני מעריך שזה בהחלט יכול לקרות בעשור הזה, וגם עכשיו כבר יש תוכנית שמדוברת בקונגרס האמריקאי על כך שזה צריך להידחות ל-2028, כי לפני ששולחים אנשים לחלל בכלי רכב חדש ועוד לירח, זו משימה לא פשוטה ואף מסוכנת, כדאי לעשות ניסיונות לפני זה, להנחית רובוטים, ולראות שבאמת הכלים האלה באמת בטוחים כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו, כי אנחנו לא רוצים לאמר בחיי בני אדם. ולכן, מאחר והכיל הזה בכלל עוד לא מוכן, כרגע מדברים על שיגור ניסוי ראשון ב-2021, שנה הבאה, עוד נראה. אבל הדברים האלה לוקחים הרבה זמן, והטיל הזה כאמור נורא 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 יקר, ולכן זה לא בדיוק שישגרו הרבה שיגורים בשנה. אז הדברים האלה ייקחו יותר זמן. החללית, דרך אגב, האוריון שבה ייסעו האסטרונאוטים, כנראה כבר תהיה מוכנה לבני אדם לפני זה, אבל צריך את הרכב שיטיס אותם לירח בשביל זה. בינתיים יש לנו, הולכת להיות טיסה ראשונה של הדרגון המאויש, שזה הקפסולה של SpaceX, בעוד שבוע וחצי, ב-27 במאי, זאת אומרת ממש עוד מעט, על טיל של SpaceX, הם הולכים לטוס לתחנת החלל הבינלאומית, וגם זה הולך להיות משהו מאוד מאוד חדש, כי עד כה, למעשה מאז 2011, הדרך היחידה לשגר אנשים לחלל זה באמצעות הסויוז הרוסי. אומנם גם לסינים יש איזשהו רכב חלל, אבל זה נועד רק בשבילם. והרוסים עושים את זה תמורת תשלום מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה לוקח חלק גדול מהתקציב של נאסא, ונאסא רוצה את זה לעצמם. זאת אומרת, רוצה שתהיה לאמריקאים רכב אמריקאי שיוכל לקחת אנשים לחלל, שזה גם משהו שהם רוצים להחזיר לעצמם, להחזיר את היכולת הזו.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מהנדס ויזם החלל יואב לנצמן, לשעבר סגן מפקד משימת בראשית לירח. תודה.
בבקשה, להתראות, יום טוב.
אני אסכם את הדברים. בנאסא הזמינו 18 מנועים נוספים למערכת השיגור של המגה רקטות, ה-SLS, מחיר ההזמנה $1.8 מיליארד. בסופו של דבר ההזמנה הזו היא חלק מההזמנה הגדולה יותר של 3.5 מיליארד דולרים, ושישה מנועים שכבר הוזמנו, הכל כדי להנחית אנשים על הירח ב-2024, אבל יכול מאוד להיות שתוכנית ארטמיס הזו לא תקרה במועד שנקבע לה, כפי שעלה מהשיחה עם מהנדס החלל יואב לנצמן. אנחנו ממשיכים. ואנחנו עוברים אל הפינה חוק ביום, הכוונה היא לחוק פיזיקלי, ואנחנו רוצים היום ללמוד על חוק ברנולי. שלום לדוקטור נעמה חרית יערי, מובילת תחום פיזיקה במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
מי היה ברנולי ומה היה החוק שלו?
אז זהו, אז האמת שחוק ברנולי כיף לחלוטין פרשנויות שהתעלמו למעשה מחלק מההסתייגויות שהיו לחוק עצמו, והוא חוק ששייך למה שאנחנו אומרים פיזיקה ישנה. אז מה החוק אומר? החוק בעצם אומר שכשמהירות של גז או נוזל עולה, הלחץ באותו זורם יורד. אבל הניסוח המלא של העיקרון הזה, יש לו עוד איזשהו סיומת יפה כזו, זה בתנאי שלא תהיה גריעה או הוספה של אנרגיה מהמערכת. אז מה זה אומר? אז בשבוע שעבר דיברנו על חוק הציפה של ארכימדס, והזכרתי אז שמדובר בענף בפיזיקה שנקרא הידרוסטטיקה. כלומר, חוק הציפה של ארכימדס עובד כשהנוזלים, המים במקרה הזה, דיברנו, הם לא זורמים. דיברנו על ספינות שצפות בים, איך הן למעשה צפות עם המשקל הגדול שיש להם. ואז נשאלה השאלה, ומה לגבי מטוסים או טיפורים? מה משאיר אותם באוויר? והתשובה לזה היא באמת הכנפיים שלהם מן הסתם, וחוק ברנולי או איזושהי וריאציה עליו. אז באמת דניאל ברנולי נולד אי שם ב-1700, הוא נולד בהולנד, אבל הוא נולד למשפחה שוויצרית של מדענים מזה שלושה דורות. כולם מתמטיקאים, הדוד שלו מתמטיקאי, אבא שלו מתמטיקאי. למעשה מגיעים להולנד כי אבא שלו הוא פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה, וכבר כשהוא בן 5 הם חוזרים למשרת פרופסורה של האב בבאזל, כלומר חוזרים לשוויץ. ונכון שאנחנו נוטים לחשוב שכל אבא רוצה שבנו ילך בעקבותיו, אז במקרה של דניאל ברנולי זה ממש לא היה המצב. אבא של ברנולי רוצה, שואף, מתאווה לזה שבנו יהיה רופא. הוא אומר שאז הוא חושב שתהיה לו פרנסה שתבוא לו בקלות יתרה. הוא לא חושב שהבן שלו מספיק מוכשר כדי להצליח ולהיות פרופסור למתמטיקה. ודניאל באמת הולך ללמוד לימודי רפואה, מסיים לימודי רפואה, אבל מאוד נמשך למתמטיקה ופיזיקה, כמו אביו, כמו דודו, כמו סבו, ולמעשה העבודה המשמעותית ביותר שהוא עשה היא באמת בתחום תורת הזורמים, ההידרודינמיקה. הוא באמת זוכה להמון הישגים, הוא מפרסם ספרים, ומה שהוא עושה בעצם זה הוא חוקר תנועה של מים, למשל כשהם זולגים מחור במיכל, למשל אנחנו יודעים שאנחנו עושים חורים במיכל בגבהים שונים במיכל, אז המים שזורמים החוצה דרך החור זורמים למרחקים שונים, בזוויות שונות. הוא מתאר מתמטית את אופן הפעולה של משאבות. ובאמת בפעם הראשונה בהיסטוריה הוא נותן לכל הנושא הזה של תנועה, של זורמים, תיאור מתמטי, הוא למעשה מפתח את התיאוריה הקינטית של הגזים. ולפי התיאוריה של ברנולי, הגזים עשויים מחלקיקים קטנים, הם נמצאים בתנועה אקראית כל הזמן, תנועה מתמדת, והוא מראה ומוכיח ומתאר מתמטית שכשהלחץ בזורם יורד, כלומר כשהלחץ יותר קטן, המהירות עולה. זה למעשה הבסיס של חוק ברנולי.
שמה המשמעות של זה? תני לנו אולי, כי קשה לדמיין את זה מעט, כן.
נכון, נכון. אז למשל, אם יש לנו איזשהו אובייקט, איזשהו עצם, וניצור לחץ אוויר במערכת סגורה, אוקיי? תכף נאמר מה זה, אבל... ונוצר לחץ אוויר נמוך מתחת לאובייקט, אז יהיה לנו, אם יהיה לחץ אוויר נמוך, יהיה כוח גדול יותר. נלך הפוך. נגיד שיש לנו אובייקט שהוא באוויר.
כן.
ונאמר שנייצר מצב שיש לנו איזושהי מהירות שהיא גבוהה מעל אותו אובייקט. תכף נקרא לאובייקט הזה כנף, אבל נאמר שייצרנו שמהירות גבוהה, הלחץ יהיה נמוך יותר. מה שיקרה זה שהלחץ מתחת לאובייקט, שהוא יהיה גבוה יותר, ייצור כוח שידחוף את האובייקט הזה כלפי מעלה, כלומר ייצור כוח עילוי. כשציפור עפה, הכנף שלה למעשה מניעה את המולקולות שבאוויר, והטריק בנוי, הוא למעשה נובע ממבנה הכנף. מבנה הכנף הוא כזה שיש עקמומיות בחלק העליון של הכנף, ותחתית הכנף היא די ישרה. ואז האוויר שינוע מעל הכנף יזרום מהר יותר מאשר האוויר מתחת לכנף.
וזה מה שמרים את הכנף?
ולמעשה ככה הציפור תישאר באוויר. עכשיו, במטוסים למעשה אנחנו מנסים להגיע למבנה כנף מושלמת. ושנים השתמשו בהסבר הפשוט הזה כדי... להסביר את העקרון תעופה של מטוסים. למעשה, מה מחזיק את המטוס, את הנוסעים, את המזוודות באוויר? העובדה שאנחנו מייצרים כוח גדול יותר מתחת לכנף, כוח עילוי, בגלל לחץ יותר גבוה, מהירות יותר נמוכה, וזה מחזיק את הכנף באוויר. ככל שאגב ההצלחה של ברנולי הלכה וגדלה, הוא כתב המון ספרים, היחסים שלו עם אבא שלו הולכים ומתערערים, כל כך כל כך שאבא שלו מקנה בהצלחה שלו, ומפרסם ספר בשם הידראוליקה, ששם הוא למעשה גונב את החלק, או מנחס לעצמו,
די.
חלק מההצלחות של הבן שלו, כן. והיחסים כל כך מדרדרים שבשלב מסוים הוא לא מורשה לבקר עוד בבית אביו. הוא מאוד מצליח, זוכה אחר כך ב-10 פעמים ברציפות בפרס פריז היוקרתי של אז. כלומר, הוא באמת מאוד מצליח. מה שחשוב זה שהעיקרון שלו באמת מסביר את הקשר בין הלחץ למהירות בזורמים. אבל ההבנה החלקית של מה שהוא אמר הביא לתפיסות שגויות. והמדהים הוא שאת ההבנה המלאה להרחבה, בוא נאמר, להסבר הבסיסי לתעופה של מטוסים, זה שכשהמטוס מתקדם קדימה, למעשה האוויר נדחף, הוא מוסט מהכנפיים כלפי מטה, ודוחף את המטוס כלפי מעלה. ותיקון התפיסות השגויות לא נעשה על ידי חוקרים, אלא נעשה ברובו על ידי אנשים מתחום החינוך. כי זה נחשב פיזיקה ישנה, זה לא היה במוקד המחקר באוניברסיטאות, ולמרות שאנחנו צריכים לזכור שחוק ברנולי הוא חוק תקף לחלוטין, אז את הבעיות שהיו בפרשנות של החוק הזה, מי שתיקן היה אנשי חינוך.
וואו.
ולא אנשי מחקר.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור נעמה חריטיארי, מובילה תחום פיזיקה במכון דוידסון. תודה.
בוקר טוב.
ועכשיו פינת הקתדרה למוזיקה, והפעם אנחנו בחודש מאי נדבר על המספר 5 ועל תפקידו המיוחד במוזיקה. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינב. שלום.
שלום דודו.
יש משמעות למספר 5 במוזיקה?
כן, אתה לא אומר לפעמים חמסה חמסה נגד עין רעה?
אני לא, אבל אני לגמרי מזדהה עם אנשים שאומרים, ואולי אני צריך להתחיל לומר את זה ואז חיי ישתנו.
בדיוק, היום בעקבות כל מיני בעיות שיש לנו, חמסה חמסה עוזר תמיד. אז המספר 5 הוא מספר די אניגמטי במוזיקה. כי רוב המוזיקה המערבית, אני אומר על 95, 6, 7, 8 אחוז מהמוזיקה המערבית, נעה מסודרת במשקלים זוגיים. מה, שיר לכת, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ריקוד, ריקוד ההוא, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, שיר פופ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, מקסימום, אנחנו רוקדים במשקל משולש. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. כשמלחינים בוחרים במשקל 5, שהוא מספר ראשוני כמובן, שלא מתחלק אלא בעצמו או באחד, הם בוחרים במובהק במשקל שהוא דודו לא יציב, אסימטרי, מביא איזו תחושה של אי נוחות, ערעור, תלישות.
אז למה לבלבל אותנו ולפגוע בנו ככה?
נו, אז קצת כמו חודש מאי, אנחנו יודעים שהוא חודש של תקופת מעבר, תראה את החמסין שבחוץ, האי יציבות הזאת, הקפריזיות הזאת, אז לפעמים מלחינים זקוקים לעניין הזה. נתחיל בקלאסיקה ואז נעבור לכל מיני סגנונות אחרים ונראה שתמיד החמש מביע איזשהו משהו של ערעור. אז נתחיל במלחין המפורסם צ'ייקובסקי, שבתקופה ארוכה היה מלך הוולסים. הוא תמיד, כשהוא כותב את מפתח האגוזים, הוא כותב וולסים. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. כמה טוב להסתובב במעגל המופלא הזה עם וולס הפרחים, עם מפתח האגוזים וגם הבורים וכו'. כשהוא מגיע לסימפוניה השישית שלו, סימפוניה קודרת, אפלה, זה בעצם סימפוניה שהיא פרידה מהחיים, מיד אחרי כתיבתה, דרך אגב, הוא שם קץ לחייו, אבל זה סיפור בפני עצמו. פתאום פרק שני, פרק שני בסימפוניה הוא תמיד פרק של ריקוד, ריקוד ולס, ריקוד מנואט, פתאום הוא מנגן לך משהו שנשמע כמו ולס, אבל ולס משונה. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 אומר לנו בעצם צ'ייקובסקי שיודע שזה הסימפוניה האחרונה שלו, כי הוא היה במצב שהוא יודע שזה סוף חייו. אפילו הוואלס לא קיים עבורי, והשלוש המפורסם של הוואלס הופך להיות לחמש, אי יציבות, תחושה של איזשהו מין כדרות שאופפת את המלחים. בוא נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
זה מוזר.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
באמת מרגיש אמורפי יותר ממי
מרגיש אמורפי, לכאורה זה יש אותו אלגנטיות של ולס,
נכון,
אבל בעצם
נכון.
בפנים טוב מאוד שאתה מרגיש, אתה מרגיש שמשהו פה, האי הציבות הזאת באה מהספרה חמש, מהאסימטריה הזאת, וואו. מהתחושה שלך תדע איפה הפעמה הבסיסית נופלת. אבל זה, במוזיקה קלאסית ואחרי זה במאה ה-20 זה הפך להיות חלק מהשפה של הרבה מלחינים, אבל נעבור לתחום אחר, נעבור לתחום הג'אז. מאז ומתמיד סגנון הג'אז שהתחיל להיות מוכר בתחילת המאה ה-20, כמובן המקור שלו הוא בבלוז וכולי, תמיד נע במשקל של ארבע פעמות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש. ולכן הייתה סנסציה גדולה מאוד בשנות ה-50, קבוצת נגני ג'אז לבנים, אינטלקטואלים, בראשם היה עמד דייב רובק והסקסופוניסט פול דזמונד, התחילו בניסיונות לנגן ג'אז במשקלים אסימטריים, 5, 9 וכולי, שהיה הדבר הכי לא טבעי בעולם. אבל הפלא ופלא, הם מנגנים את הקטע, הם כותבים קטע ב-5, שהפך להיות אולי הקטע המפורסם ביותר בתולדות הג'אז. אני רק מנגן את זה וכולם יודעים למה אני מתכוון. 1, 2, 3, 4, 5.
אנשים שבזים לג'אז אוהבים את היצירה הזו ומכירים אותה ודאי.
ומכירים. בוא נשמע איך הג'אז הופך את פניו ברגע שהמשפר 5 נכנס לתמונה. וואו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. 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 ודודו, דווקא הניסיון הזה, שהוא היה ניסיון אינטלקטואלי, הגנו אותו בהתחלה רק באוניברסיטאות, לסטודנטים המאוד מאוד באינטלקטואלים, פתאום זה הפך להיות איזשהו מטבע עובר לסוחר. עד היום אנחנו רבים על העובדה אם אפשר לאלתר ב-5, אבל כנראה שאפשר לאלתר במספר 5. אבל בוא נעבור הלאה בענייננו ונגיע דווקא לזמר הישראלי. בשירים הישראלים הקשר עם המספר 5 הוא קשר שתמיד מביע איזה יציבות והוא תמון בתוך הטקסט השירי. בוא ניקח שיר של יהודית רביץ ותרצה אתר שקרים שקטים שקרים קטנים. שים לב לטקסט. שקרים שקטים שרים קטנים בתוך ליבנו ישנים על פני חבצלות סגולות בשלל טבחי המים ובפזמון. אתה יודע מי אני, יודעת מי אתה, הכל בסדר, הכל בסדר. ומי שמכיר את הסיפור חייה של תרצה אתר, מצבה הנפשי שהיה תמיד תלוי הבלימה, היא גידלה אחר כך ילדים ומשפחה, והוא יודע מה הכוונה. חיינו תלויים תמיד על בלימה. לכאורה אנחנו באיזה עולם שקט ושלב ומסודר, אבל בעצם מתחת לבני השטח יש איזה שקרים שיכולים תוך רגע להפר את השלווה. והשיר הזה מולחן על ידי יהודית רביץ, והפלא ופלא, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5.
התלחן מיוחד, אבל אתה אומר שהוא גם הוא בנוי על 5?
5, שקרים שקטים, שקרים קטנים,
בתוך ליבנו ישנים.
1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4. ויהודית רביץ באיזה חוש נפלא החליטה, החוסר יציבות הזאת שידע שתמון בנפשה של תרצה אתר, יבוטה בצורה הכי יפה על ידי משקל החמש. בוא נשמע טיפה מיהודית רביץ.
שקרים שקטים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5.
על פני חוות צלות סגולות ושלל צמחי המים.
2-3-4-5, 1-2-3-4-5.
שתים הם הס על פני הזרם.
צודק שהשיר הזה היה יפה בעיניי, אבל כנראה לא הבנתי למה. זה חלק מהיופי שלו.
יופי נפלא, וזה השיר היחיד, לפי דעתי, של יהודית רביץ בכלל. אבל אם נעבור לשיר הכי מפורסם,
בבקשה, נסיים איתו, בבקשה.
שהוא במשקל של 5, זה השיר הילד בן 30 של אהוד בנאי. שיר נפלא, הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה ותוריו, הוא כן הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעוריו. ולא, זה שיר שמביע כולו איזה חוסר תכלית בחיים, קו לא ברור, בפזמון הוא אומר אפילו, הוא מובטל מעבודה ואהבה. איך אתה מביע את התחושה הזאת של הניתוק? ופתאום אהוד בנאי, מכל השירים שלו הוא החליט, 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1. הילד בן 30 יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו. 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5.
הנה למדנו איך ליצור אי נוחות מוזיקלית.
ליצור אי נוחות, ליצור תחושה שהחיים איכשהו עדיין לא התקבעו, ואפילו בגיל 30, עם חום גבוה, אתה עדיין מחפש לך עבודה ואהבה. ואהוד בנאי הרגיש שבסיטואציה הנפשית הזאת, כדאי לשיר שיר בחמישה רבעים. בוא נשמע את אהוד בנאי שר בחמש.
בבקשה, הוא כבר נודה לך, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינה, פרופסור משה זורמן, זה היה נפלא. תודה רבה לך.
כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעוריו. אמא באה ואומרת, תשתה משהו חם, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על ארון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חייו.
ובאגרסיביות נסיים את התוכנית. אף פעם לא נעים. טוב, תודה רבה לכל מי שאמר על המשדר שלנו, העורך רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאנחנו גם בשידור חוזר בשבע בערב כאן בכאן תרבות, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, נסו לשמור על עצמכם בתקופה הזו, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.